כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שאלה אתם מאזינים ומאזינות 104.7 104.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם יש הבדל בין מוח גברי למוח נשי? אנחנו הבאנו לכאן את דוקטור ליאת יקיר, בוגרת המחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע וחוקרת השורשים האבולוציוניים של ההתנהגות האנושית, וזה על רקע מה שהיה, נקרא לזה סערת נובל, או הסערה שהייתה בסמיכות להכרזה על פרסי הנובל. נזכיר שבשבוע שעבר הוכרזו זוכי פרס נובל רבים, ביניהם לשמחת כולם נשים רבות. החוקרת פרנסס ארנולד היא זוכת פרס נובל בכימיה. על מחקרים פורצי דרך בתחום הפקת החלבונים, היא פיתחה שיטה מהפכנית ליצירת אנזימים, שיטה שמתבססת על עקרונות אבולוציוניים, זאת אומרת יצירת מוטציות עד שבוררים את החלבון או את האנזים הרצוי. בפיזיקה החוקרת דונה סטריקלן מקנדה, שמקבלת פרס נובל יחד עם החוקר ז'רר מורו מצרפת, על שיטה שהם פיתחו, שיטה שבאמצעותה אפשר להפיק הבזקי אור קצרים ועוצמתיים, וכך אפשר לבצע למשל ניתוחים לתיקון ראייה, אבל לא רק. וזה קרה דווקא בשבוע שבו מדען בכיר בסרן, הארגון האירופי למחקר גרעיני, שם המדען הוא אלסנדרו סטרומיה, מדען איטלקי שהושעה לאחר שהתבטא נגד נשים. ולכן הבאנו לכאן את דוקטור ליאת יקיר, שתעשה סדר ותאמר לנו אחת ולתמיד, האם יש הבדל בין מוח גברי למוח נשי? האם יש הבדל בדרך החשיבה של נשים וגברים, והאם הצבעה על איזשהו הבדל זה אומר בהכרח משהו שוביניסטי או הכל נורא רגיש בעניינים האלה, נכון? אז אנחנו ננסה לענות על כל השאלות האלה ונעסוק בעוד עניינים. בעל החיים הקטלני ביותר בעולם הוא כמובן היתוש, או ליתר דיוק היתושה. עד כה האנושות הפסידה במלחמה נגד היתושים, כולל שימוש בנשק האולטימטיבי נגדם, מחיית הכף. אבל בקרוב אנחנו ננצח, וזו לא סיסמת בחירות. הכירו את ההדברה הגנטית, חוקרים מאימפריאל קולג' שבלונדון הצליחו להביא להכחדה מוחלטת של אוכלוסיית יתושים בניסוי שערכו באמצעות טכנולוגיה מהפכנית שמאפשרת לחולל שינויים גנטיים באוכלוסיות שלמות של אורגניזמים בטבע ולהשמיד אותן. לטכנולוגיה הזו קוראים ג'ין דרייב, ואנחנו מיד נתהה על קנקנה של הטכנולוגיה הזו. וגם, האם בכדור הארץ שלפני 4 מיליארדי שנה היו מים נוזליים? התשובה היא כן. מחקר חדש שהתפרסם בכתב העת המדעי PNAS קובע שכן, ואיך יודעים? בזכות מציאת גבישי זרקון זעירים בעובי של שערה מאותה תקופה, בני למעלה מ4 מיליארדי שנה, ובאמצעות היכולת לשחזר את התנאים שבהם הם נוצרו. מים אגב, זה משהו שמשליך על היווצרות חיים. אנחנו מיד נבין מהו אותו מסר מהעבר שהגיע אלינו באמצעות גבישי זרקון זעירים. וגם, לא פעם דיברנו בתוכנית שלנו על המיקרופלסטיק, חלקיקי פלסטיק זעירים שמזהמים את הים ואת היבשה ופוגעים ביצורים רבים שאוכלים ושותים אותם. בדרך כלל דיברנו על יצורים ימיים וכל מה שקשור למיקרופלסטיק, דגים, יונקים ימיים ועופות ימיים, אבל מסתבר שהחלקיקים האלה חוזרים אלינו מהים אל היבשה דרך האוויר באמצעות חרקים מעופפים. מיד כל הפרטים על היתושים שנושאים חלקיקי מיקרופלסטיק, וגם פריצה דרך בתחום השיקום משיתוק ליכולת ללכת. חוקרים אמריקאים הצליחו בשבוע שעבר להשיב לשלושה מטופלים הסובלים משיתוק את היכולת לעמוד וללכת, הישג כמעט בדיוני, שהתאפשר בעזרת השתלת מכשיר אלקטרוני השולח גירוי חשמלי אל חוט השדרה הפגוע של אותם מטופלים. אנחנו נבין מה קורה בחוט השדרה שלהם ומה קורה גם במוח שלהם, ושימו לב לידיעה שגם בה נעסוק, האם דם של אנשים צעירים עשוי לשפר את המצב הבריאותי של אנשים מבוגרים? מסתבר שכן, לפי מחקר בריטי חדש שנערך ביוניברסיטי קולג' שבלונדון. חוקרים שם לקחו מרכיבי דם מתורמים צעירים, החדירו אותם לגופם של כ-70 מטופלים מבוגרים יחסית, ולטענת החוקרים כל הנבדקים הראו שיפור במצבם הבריאותי. כמובן שהממצאים האלה עוררו סערה בקהילה המדעית, לצד תקווה שבקרוב יהיה אפשר לטפל במחלות רבות. צעירים רבים לובשים גולף מחשש שיקחו מהם דם בלי שיסכימו. פחד. אני מדבר כצעיר, למרות שאולי אני דווקא צריך להיות בצד השני. אוקיי. האורך שלנו, רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלבא אותנו. אתם מוזמנים להזין לי שלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום. באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, כך תוכלו לענות מכל התכנים של כאן תרבות. בכל זמן ובכל מקום. היישומון הוא חינמי לגמרי והוא נמצא בחנות האפליקציות שלכם. אני לא רוצה לבזבז את זמנה היקר של דוקטור ליאת יקיר, בוגרת המחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע, חוקרת השורשים האבולוציוניים של ההתנהגות האנושית. איתה אנחנו מדברים על האם יש הבדל בין גברים ונשים, ולא רק בתחום הסטנדאפ. כפי שאמרתי לך לפני השידור, אין אומן סטנדאפ שלא משנה את ההופעה. אתה מתחיל תמיד מפאנצ'ים, מבדיחות על דיילים, דיילות, מטוסים, ומהר מאוד מבין שאתה חייב לדבר על ההבדל בין גברים ונשים, אחרת אף אחד לא יקנה את ההופעה שלך. למה זה נושא כל כך מרתק אותנו עד היום? את ודאי מכירה את זה, גם כחוקרת.
כן, בוודאי.
אנשים רוצים לשמוע על ההבדל בין גברים ונשים.
נכון, אני מרצה הרבה בנושא הזה, זו הרצאה פופולרית ביותר שלי, ואנשים רוצים להבין את מה שהם מרגישים ורואים, שיש הבדל, חיים ביחד באותו בית, מגדלים ילדים, בנים, בנות.
זאת אומרת, את אומרת שיש הבדל בין גברים ונשים?
כן, יש הבדל בין גברים ונשים.
זאת אומרת, את שוביניסטית, את...
למה? להפך.
פרוגרסו פמיניסטית, את גזענית.
אני קוראת לזה פמיניזם ביולוגי. זה אומר?
אז בואי נדבר, אוקיי, אז בואי נתחיל מהשאלה הראשונה. האם יש דבר כזה מוח גברי ומוח נשי? אם את רואה סריקה או תמונה של מוח, האם את יכולה להגיד לי איזה מוח זה?
אוקיי. בואו ננהל את הדיון הזה באמת בצורה מעמיקה, ונבין את המורכבות, כי באמת אנחנו לא... אנחנו אותו מין, הומו ספיאנס, בווריאציה הנקבית שלו ובווריאציה הזכרית שלו. מבחינת המוח, אין הבדלים משמעותיים. אין עוד מבנים שנוספים, אין עוד רשתות שנוספות. אותו מין, אותו
אז
מוח.
אז קשה לדעת כשאני רואה תמונה של המוח.
בוודאי, בוודאי.
אם זה מוח גברי או נשי.
בוודאי. ההבדלים הם מאוד קטנים, ובעיקר נובעים בעצם מה... בוא נסתכל על המוח כמחשב. כן. אם נסתכל על המוח כמחשב, אז לי ולך יש בדיוק את אותו מחשב, אבל האפליקציות, התוכנות שמותקנות על המחשב שלך, קצת שונות מהאפליקציות והתוכנות שמותקנות על המחשב שלי.
הבחנה מעניינת. זאת אומרת שהחומרה היא אותה חומרה.
בדיוק.
אבל היישומונים, האפליקציות, מה זה אומר? בדיוק. מה הן אותן
אפליקציות?
מעניין?
זה הנוירוכימיקלים, זה ההורמונים. איזה הורמון לך יש יותר? מה אנחנו יודעים?
ההורמון ה...
זכרי. טסטוסטרון, אנחנו קוראים לו הורמון הזכרי, אבל כאילו...
רגע, אז ההורמונים הם היישומונים, זה מה שמותקן עלינו, זו בעצם התוכנה, והיא קצת שונה.
והיא קצת שונה.
ועכשיו את אומרת שאלה הורמונים.
היא קצת שונה, לי גם יש טסטוסטרון, היא שונה במינונים שלה. זאת אומרת, ריכוזים שונים של החומרים האלה, יש, אני בעיקר מדברת על שלושה הבדלים מרכזיים, כי הם מסבירים הרבה מההתנהגויות שלנו. טסטוסטרון, הוא הורמון הכוח, בוא נקרא לזה.
כן,
אוקסיטוצין, ההורמון החברתי, הורמון האהבה במרכאות, ההורמון שגורם לנו לשתף פעולה ולהיות נחמדים אחד לשני, כן. ולא להיות אנוכיים, וגם קורטיזול, שזה הורמון הסטרס. אז
מעניין.
אם לי יש בערך פי שתיים לי יש פי שתיים קורטיזול ממך, לי יש פי שתיים אוקסיטוצין ממך, כמובן בממוצע.
זאת אומרת, את יותר בלחץ ואת יותר אוהבת,
לא,
אבל פחות כוחנית.
אולי לא בלחץ, מערכת הסטרס שלי שונה, מערכת השיתוף פעולה והחברותיות שלי שונה. עוד פעם, אבולוציה יצרה אותנו בצורה שונה בשביל תפקידים שונים בתפקיד שלנו על פני כדור הארץ, וזה להעביר את הגנים שלנו לדור הבא, נכון? בשביל זה אנחנו פה. אנחנו לא פה, לא בשביל לבנות עולם טוב יותר,
לא
או רע יותר.
לא להגשמה עצמית, לא לשלום עולמי, רק להעמיד עוד דור.
עוד דור, ולהביא אותו לבגרות שהוא יעמיד עוד דור. לא שווה להעמיד דור בלי שהם מגיעים גם לבגרות להעמיד עוד דור. מכונה להעברת גנים.
אבל מתישהו צריך להסיר אחריות, לא? די, בוא נעמיד דור, די, שיסתדרו.
זה נכון, אני מסכימה לגמרי.
אבל רגע, כבר טלטלת את עולמנו, את אומרת שהמוח הוא אותו מוח, הטלפון החכם הוא אותו טלפון חכם, אבל האפליקציות שונות, וכשאת אומרת אפליקציות, את מדברת על הורמונים ששולטים,
שמשפיעים על המוח, בעיקר על אזור קדום עתיק יותר, המערכת הרגשית, המערכת הלימבית בין הרקות שלנו מאחורי העיניים, שם רואים הבדלים שנובעים מהורמוני המין.
עכשיו, הזכרת שלושה הורמונים, טסטוסטרון, או שהוא הורמון הכוח, קראת לו, כן. אוקסיטוצין, שהוא הורמון האהבה, או
נפשט את זה, כן.
כן, ודאי, וקורטיזול, נכון?
הורמון הסטרס.
כן. זאת אומרת שהמינונים השונים, הם בעצם גורמים לנו לתפקד אחרת. בדיוק. ולנשים, בממוצע, אני משער שהכל הוא
הכל בממוצע,
סטטיסטי,
כמובן.
לנשים כן. יש מינון אחר מאשר לגברים.
בדיוק, אם אתה נותן לי דגימת דם, ואני עושה את המבחנים האלה, ההורמונליים האלה, אני יכולה להגיד לך אם זו אישה או גבר. נכון? אנחנו גם רואים את זה. בגיל ההתבגרות, בגיל 14-15, אותי שטף שטף של אסטרוגן, אותך שטף שטף של גם וגם, גם אותי גם וגם, אבל הרבה יותר טסטוסטרון, וזה גרם לנו פתאום להפוך מילדים שדי נראים אותו דבר, לגבר ואישה שנראים אחרת. אי אפשר לטעות ברחוב ולדעת, זה גוף של אישה, או זה גוף של גבר, זה נראה אחרת.
את רוצה להגיד שאם את רואה גוף של גבר או אישה, את יודעת לזהות אם זה גוף של גבר או של אישה.
מדהים.
מי היה מאמין?
מי היה מאמין?
שהיה שווה ללמוד במכון וייצמן לבדה.
כתפיים רחבות, אגן צר, שיער על הגוף, קול נמוך, כל זה, כל מה שאנחנו רואים זה נקרא סימני המין המשניים, שהילד הופך לנער, הופך לגבר. אלה שינויים שנגרמים על ידי טסטוסטרון, אבל במוח אנחנו לא מדברים.
בדיוק, כי אנחנו מדברים, שינויים פיזיים אנשים, אוקיי, יש הבדל, נכון. אבל האם המוח, כי שוב, אנחנו מדברים לאור העובדה, זה לא סוד שבעבר, כשגברים שלטו וכולי, והדירו נשים.
בעבר? זה רוב העולם קורה עדיין.
כמובן שהדברים הם משתנים לשמחת כולנו. אבל חשבו שבאמת אישה הוא יצור שמתאים למטלות מסוימות וכולי.
כן, אישה, נכון.
דיברנו אתמול על כך שלא האמינו שאישה מסוגלת להלחין, למשל במוסיקה קלאסית, מה שיש טעות מוחלטת וכולי.
כן.
אבל האם יש הבדל בתפקידים? האם ההורמונים האלה מייצרים תפקוד אחר?
אז זהו, אני באמת מאוד מאוד מרותקת וחוקרת ומתעניינת בטסטוסטרון. בעצם ההורמון הזה בעיניי מעצב את ההיסטוריה האנושית. היסטוריה של מרחץ דמים והרבה מלחמה.
אלימות.
אלימות. ויש להורמון הזה הרבה תפקיד ביצירת החשיבה הזאת של תחרותיות, של כיבוש, של רצון לנצח ולהיות האלפה, להיות החזק, להיות השולט. זה בכל חברות היונקים.
אנחנו כמובן מכירים גם נשים שהן כאלה, צ'יבריות וכולי.
נכון, אבל אנחנו גם מסתכלים, זאת אומרת, על הרבה נשים עם תכונות, עם תכונות אחרות. זאת אומרת, בוא נסתכל בצורה אובייקטיבית, תצפית על העולם, נראה ש97% מהמעשים האלימים בעולם נעשים על ידי גברים. ולא סתם גברים, גברים בגילאי 16 עד 40. יש לך את זה יותר בטסטוסטרון, מה שנקרא? זה גבר בן 60, המוח שלו, בעיקר בגלל גם התפתחות האונה המצחית, שעוזרת לנו, המצח שלנו, המותר האדם מהבהמה, הוא עוזר לנו לשלוט ברגשות. זאת אומרת, לא להוציא את הסכין בחנייה, ובגיל 16-18, לכן לוקחים את הבנים לצבא בגיל הזה, הרבה יותר קשה לשלוט במה שטסטוסטרון עושה למוח. גם אסטרוגן גורם לקנאה ותחרות. תחרות בין נשים יכולה להיות לא פחות מתחרות בין גברים, כמובן.
אמרת משהו מעניין. את אומרת שלוקחים או מגייסים אנשים בגילאים שרמת הטסטוסטרון שלהם תתאים למלחמה.
ובנים, גברים צעירים פורחים במערכת הזאת. זו מערכת מאוד היררכית, יש מפקדים, יש דרגות, יש לאן לשאוף.
האמת שזה מדליק, ויש אפשר להימנע, זה לא מדליק באיזשהו מקום. חוץ מהמלחמה, המלחמה זה לא כיף,
המלחמה
ברור.
זה לא כיף,
לא אבל כיף, אבל המערכת עצמה היא באמת כן, זה כמו משחק, כן?
בדיוק, וגם במשחקים אתה רואים את זה, שהבנים הרבה יותר נמשכים למשחקי המלחמה, לא משנה מה. ה-Call of Duty, הפורטנייט.
שזו שאלה מעניינת, האם ילדים קטנים, או לא משנה, בגיל 16 למשל, אכן נמשכים, זאת אומרת, גברים נמשכים למשחקים מסוימים ונשים למשחקים אחרים, או שזה משהו שהוא חברתי?
זהו, זה אחת השאלות הגדולות, כי אנחנו כן רואים את זה. אנחנו רואים את הבנות, נכון, העולם, האקסבוקס פתוח לכולם, ועדיין הבנות משחקות במשחקים אחרים. האם זה בגלל שאם הם ישחקו במשחקים האלימים, אבל מצד שני, שאתה לוקח אישה ומכניס אותה לסריקת מוח, מראה לתמונות של אנשים סובלים, דם, אדם סובל.
כן.
אתה מסתכל על הדם, בודק בדיקת דם פשוטה, רואה את רמת האוקסיטוצין יכולה לעלות עד פי 47%. אתה לוקח גבר, אתה עושה את אותו דבר, אתה רואה שבעצם האוקסיטוצין יעלה בערך 20-30% אם זה גבר מאוד רגיש. אתה רואה? פחות.
לגברים פחות אכפת?
אז זה לא פחות אכפת. זה אומר שבעצם אנחנו רואים...
הורמונלית.
את רמת האמפתיה, היא בעצם נמוכה יותר, ובלי אמפתיה נמוכה אי אפשר להילחם. אם אני נבהלת כשאני רואה, או לא מסוגלת גם לקחת את הסיכון...
אבל תגידי, בינינו, אם אישה הייתה רוצה...
ופסיכופטים, דרך אגב, זה 8% יעלה. וטראמפ דרך, עשו לו את זה, 8% זה עלה. זאת אומרת שהוא רואה אדם סובל. עכשיו, ככל שיש יותר טסטוסטרון, זה מאוד פוגע בעלייה של אוקסיטוצין. זאת אומרת, האמפתיה יורדת ככל שאוקסיטוצין עולה, ולכן אנחנו רואים אנשים בעלי כוח ועוצמה. אנחנו, אחד התכונות שמתלוות לזה, מעבר לנרקיסיזם ואובססיית מעמד, והתנהגות מניפולטיבית, ויכולה להיות התנהגות אגרסיבית, וביטחון עצמי גבוה, הערכה עצמית מופרזת, אני יודע, חשיבה אימפולסיבית, וגם אמפתיה נמוכה.
נשמע שכל הרע בעולם מגיע מגברים. עכשיו, בואי נגיד את האמת, דוקטור ליאת יקיר, את האישה.
אני לא רוצה להגיד את זה.
אז זה לא...
תראה, אוכלוסיית האסירים בעולם, בכל מדינות העולם, רק בין 1% ל-3% אלה נשים באוכלוסיית אסירים. זה לא 50%. יש מונופול על האלימות לסחרים בטבע בכלל. נקבות בטבע כמעט לא עוסקות בזה.
אנחנו מיד נרחיב את השיחה על מה שקורה בטבע.
כן, כן. אז אנחנו גם רואים את זה בבני אדם. דרך אגב, ישראל שהיא יחסית מדינה אלימה, זאת אומרת שיש בסכסוכים אלימים, רק 1% מאוכלוסיית האסירים הם נשים, כולן כלואות בנווה תרצה, 200 נשים.
אולי הם מספיק מניפולטיביות להתחמק ממאסר?
אני מרצה בכלא, הרציתי בכלא הזה, ושיחה עם קצינת החינוך של הכלא סיפרה לי שבערך 70% מהנשים שיושבות שם הודרו לעבירות שהן עשו על ידי גברים במשפחתם. בעל, אח, אבא. אז אני לא רוצה שיצא באיזושהי צורה שנשים טובות יותר מגברים, אבל אני חושבת שנעשה עוול מאוד גדול לנשים, כשאנחנו, הפמיניזם אומר שאין הבדל, כי בעצם...
זו נקודה מרתקת. את אומרת פה המון דברים מעניינים שצריך לפתוח כל משפט כזה לשיחה שלמה. אז בואי ישלימי את הנקודה. באמת, בתקופה, נקרא לזה, הפוסט-פמיניסטית או הפמיניסטית, הגרעין הקשה של הפמיניזם, באמת, אסור באמת לדבר על הבדל בין גברים. כאילו כל אמירה שעוסקת בהבדל בין גברים ונשים מתפרשת כאפליה לרעה או ניסיון להדיר וכולי.
ובגלל זה אני קוראת לזה פמיניזם ביולוגי. זה פמיניזם חדש בעיניי, שאומר, בוודאי שיש בינינו הבדלים, בוא נלמד אותם ונבין אותם.
אני חושב שאפילו
אותם.
טוב שיש הבדל, כי ככל הנראה, לגברים ולנשים יש תפקיד אבולוציוני אחר, נכון. מעצם נשיאת ביצית וזרע, לא?
מעצם ההבנה. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את תיאוריית הגן האנוכי, ונחיה לפיה, נבין לעומק,
כן.
בעצם את החיים על פני כדור הארץ, את הגן האנוכי, זו תיאוריה של ריצ'רד דוקינס, שאומר, בעצם אנחנו מכונות הישרדות, שמתוכנתות בעיוורון על ידי הגנים, כדי להעביר אותם הלאה, ואם אנחנו מבינים את ההתנהגות שלנו, על בסיס מה שהגנים צריכים שנעשה, אז אנחנו בעצם יכולים להבין, למה 97% מהנקבות בטבע הם חד-הוריות, וכמעט כל הסחרים בטבע נלחמים זה בזה, ובכלל.
טוב, אז רגע לפני שנשמע שיר, אני אשאל אותך שאלה שהיא בבחינת הטלת פצצה כאן באולפן. למה בכלל צריך זכרים?
אחת התעלומות הגדולות של האבולוציה.
האם אי אפשר היה פשוט להשתכפל בצורה, מה שנקרא רביית בתולין, או בצורה חד מינית?
רביית בתולין עדיין קיים.
מישהו שיוכל לך את הראש, יישב בבית, יישב על הספה, יבלבל לך את המוח. כולם היו נשים עם רחם, מעבירות את הגנים מעלה, איכשהו, לא יודע מה, היה מנגנון ערבוב כלשהו, רולטה.
נכון, יש את זה לחלזונות ולתולעים, הם כולם טרנסג'נדרים.
הנה אני רושם לי לדבר. חוקרים כמובן, יודעים. התשובה היא כן, מחקר חדש שהתפרסם בכתב העת המדעי PNAS, קובע שכן היו מים נוזליים, איך יודעים? בזכות מציאת גבישי זירקון זעירים. בעובי של שערה מאותה תקופה, ממש פני למעלה מ-4 מיליארדי שנה, ובאמצעות היכולת לשחזר את התנאים שבהם נוצרו אותם גבישים. חוקרים סבורים שאכן היו מים במצב נוזלי כאן בכדור הארץ, מה שהביא בסופו של דבר, ככל הנראה בין היתר, להיווצרות של חיים. שוב, נזכיר שעד כה רבים סברו שלא היו כאן מים במצב נוזלי בשל החום הרב, מתחי המטאורים, התפרצויות געשיות וכולי. אנחנו רוצים לדבר על המחקר הזה עם פרופסור דור אביגד, חוקר ומרצה לגיאולוגיה במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך.
שלום.
טוב, אנחנו רוצים ללמוד כמובן על אותם כבישי זרקון עתיקים. היכן נמצאו ומה אפשר ללמוד מהם?
בסדר, אז אני חושב שהגעתם למקום הנכון. ויש כמובן עניין רב לשפר את ההבנה ולחקור מתי וכיצד התפתח כדור הארץ, התפתחו החיים על פני כדור הארץ, ויש לזה כל מיני, יש גישות מחקר שונות מתחומים שונים. אני או אנחנו הגיאולוגים יודעים לקרוא את ההיסטוריה של כדור הארץ ולפענח אותה באמצעות חקר הסלעים השונים שחשופים ובונים לפני השטח באתרים שונים בעולם, ביבשות וגם בקרקעית האוקיינוסים. יכול להיות שקרקעית האוקיינוסים היא לא רלוונטית להיום, כי האוקיינוסים העתיקים ביותר הם בני 200 מיליון שנה.
שזה לא הרבה יחסית לזמן כדור הארץ, נכון? לזמן שבו כדור הארץ קיים.
נכון, כדור הארץ קיים כארבעה וחצי, קצת יותר מארבעה וחצי מיליארד שנה, כך שגיל האוקיינוסים הוא יחסית צעיר.
וואו.
ונכון להיום לפני כדור הארץ אנחנו יודעים לזהות מגוון גדול של סלעים שנוצרו בתקופות שונות במהלך אותן 4 מיליארד שנים של היסטוריה גיאולוגית, כי הסלע העתיק ביותר שקיים כיום ושניתן לצאת ולטייל עליו נמצא בקנדה, והגיל שלו הוא כ-4 מיליארד שנים. לא הותר לפני כדור הארץ סלע עתיק יותר. וכיוון שכדור הארץ נוצר לפני כ-4.5 מיליארד שנים, נראה שבספר ההיסטוריה הגיאולוגיה שלנו חסר תיעוד של כ-0.5 מיליארד השנים הראשונות של כדור הארץ, ואכן התקופה הזו היא תקופה אולי המסתורית ביותר והפחות ידועה בהיסטוריה של בתולדות כדור הארץ.
אוקיי, מעניין.
וכאן אנחנו עוברים אל הצירקונים.
כן, אוקיי.
אוקיי. אז באמת איך אפשר להבין, או מתקרבים לצירקונים, איך אפשר להבין יותר טוב מה היו התנאים על פני כדור הארץ בחצי מיליארד השנים הראשונות, שלהן אין תיעוד באמצעות סלע. וואו. והגיאולוגים הם בדרך כלל מדענים יצירתיים, וגם יודעים איכן כדאי לחפש עדויות ופתרונות, והם יתרו אי שם במדבריות אוסטרליה, במקום שנקרא ג'ק הילס, סלע עתיק מאוד, בין כ-3 מיליארד שנה, שמורכב מכל מיני חלוקי סלע וגרגרים שונים שהתבלו והתפוררו מאיזשהו סלע קדום. הסלע הקדום לא מוכר ולא זוהה בשטח, רק השבבים והחלוקים שנגזרו ממנו מוכרים וניתנים למחקר. באמת באזור הזה נמצא אוצר מיוחד במינו, שהוא זה שמאפשר את ההצצה לאותה תקופה קדומה שעבורה חסר תיעוד. בין הגרגרים בג'ק הילס נמצאו אלפי גרגרים קטנטנים של מינרל שנקרא צירקון.
שמה הוא מכיל? זירקון זה גם יסוד, אבל הוא נמצא במין
נכון.
מינרל כזה, הוא מרוכב עם עוד כמה חומרים, לא?
נכון. הזירקון כולל זירקוניום, סיליקה, צורן וחמצן. ולעיתים נלכד בתוכו גם אורניום שעוד מעט נגיע אליו. בסדר?
אוקיי.
הגודל הממוצע של כל גרגיר כזה הוא כ-100 עד 200 מיקרון. וצריך לזכור שמיקרון זה אלפית המילימטר.
וואו.
מדובר עם כך בגרגירים שהגודל שלהם הוא כ-50 המילימטר. והנוסף שכדאי לדעת על הצירקון זה שהוא גדל בסלע מגמטי, שהיה נתח, ומתגבש מהמגמה כשהיא מתקררת, יחד עם מינרלים אחרים שבונים את הסלע.
ומה אפשר להסיק באמת מה... מינרל, מהגבישונים הקטנטנים האלה?
אוקיי, אז הזרקון הוא מיוחד בכך שהוא ראשית עמיד מאוד, הוא איננו מתבלה בקלות ואף איננו מותח או מתרסק בקלות, אוקיי? כך שהוא נשמר למעשה לעד, וכשהוא מתגבש, הוא קולט לתוך אטומים בנוסף לצירקוניום וחמצן, וסיליקה הוא קולט גם אטומים של אורניום. האורניום הוא רדיואקטיבי ודורך לאופרת, כך שהצירקון מהווה או עוצר בתוכו גם שעון, ואפשר למדוד את הגיל שלו.
וואו.
המחקר הגיאוכרונולוגי של אותם גרגרי צירקון שנמצאו באוסטרליה, הראה שחלק גדול מהם בעלי גיל שהטווח שלו הוא בין 4 מיליארד ל-4.4 מיליארד שנים. זה במידה מסוימת האיחוד של גרגרי הצירקון, הם מהווים למעשה את השריד היחידי של סלעים שהתקיימו בחצי מיליארד השנים הראשונות של כדור הארץ. הם גם מעידים על כך שאכן היו סלעים על פני כדור הארץ בתקופה הזו. מכאן אנחנו מגיעים לאלמנט נוסף הסתבר בבדיקות מאוד מדוקדקות שמרכיב החמצן בשריג של גבישי הצירקון, אותם גבישי צירקון שגילם בני יותר מ-4 מיליארד שנה, הסתבר שהנתח שממנו הם גדלו התיך סלע קדום שהיה מורכב במקור מחומר שהגיב עם מים, מים נוזלים. נראה אם כך, מתוך מחקר החמצן של אותם גבישי צירקון עתיקים, שמים היו על פני כדור הארץ סמוך מאוד להיווצרותו.
ומה המשמעות של ממצא כזה, שכן היו מים במצב נוזלי בכדור הארץ לפני כל כך הרבה, בשלב כל כך מוקדם של כדור הארץ?
בהערכות הראשוניות, ואולי גם בדמיון שלנו, אנחנו רואים את שחר ההיווצרות, או את התקופה הקדומה של כדור הארץ, כסביבה שבה לבה רותחת ומבעבעת וכיתור, אבל נראה שמהר מאוד לאחר ההיווצרות של כדור הארץ, היו על פניו אתרים שהיו בהם מים במצב של נוזל. ואז מבחינת תנאים בסיסיים הייתה אפשרות לפעילות ביוגנית כלשהי. לכן, לפני כשבועיים התפרסם מאמר נוסף שהסיק מתוך החקר של הכימיה של אותם צירקונים עתיקים, שתפרוס את סלעי המשקע ולכן מים על פני כדור הארץ הייתה צריכה להיות נרחבת, כך שמים היו לא רק בנישות מוגבלות אלא על פני מרחבים גדולים. אולי הממצא המרתק ביותר, שנמצא כבר לפני 3 שנים, בגביש צירקון, שהגיל שלו 4.1 מיליארד שנה, נמצאו כלואים שרידים מיקרוסקופיים של פחמן, שההרכב האיזוטופי שלו דומה לזה של פחמן שנוצר בתהליכים ביוגנים. Okay. כך שאכן נראה שלפחות חלק מהתנאים הבסיסיים שהיו נחוצים כדי לאפשר קיום של תהליכים ביוגנים, היו קיימים באותה תקופה קדומה, שכל מה שנשאר ממנה, אלו אותם כמה אלפי או עשרות אלפי גרגרי צירקון בגודל של מיקרונים.
ויודעים מתי החיים התחילו כאן בכדור הארץ? זאת אומרת, כמה זמן לקח להם להיווצר?
השאלה הגדולה היא למה אנחנו קוראים חיים. למשל, כן, מה הם חיים? אז הנה, כאן הביאו עדויות לכך שיש פחמן בהרכב שדומה ל... פחמן שנוצר בתהליכים ביוגנים כבר לפני 4 מיליארד שנה. מאידך, מה שאפשר לומר בנוסף זה שבעלי חיים שהיה להם שלד מוצק, קיימים על פני כדור הארץ רק בחצי מיליארד השנים האחרונות. אוקיי? כך ש... השאלה הגדולה היא למה אנחנו קוראים חיים ואיך מתייחסים לחיים, וזו אולי שאלה שצריך להפנות לפילוסופים וביולוגים.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור דוב אביגד, חוקר ומרצה לגיאולוגיה במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לך.
תודה רבה.
טוב, אז הנה אנחנו יודעים שהיו כאן בכדור הארץ לפני כ-4.5 מיליארדי שנה מים במצב נוזלי, מה שמסביר, או לפחות רומז לכך שהיו כאן תנאים שמאפשרים התפתחות של חיים, ולא היו רק מים שהם לא במצב נוזלי. אנחנו חוזרים לדוקטור ליאת יקיר, בוגרת המחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע, וחוקרת השורשים האבולוציוניים של ההתנהגות האנושית. אנחנו מדברים על ההבדל בין המוח הגברי למוח הנשי. רגע לפני ששמענו שיר, את היטלת כאן פצצה, אני שאלתי אותך למה צריך בכלל זכרים? מדוע צריך, לא אומר מפתח ומנעול, אבל שני קודים ליצירה או להפקה של דור המשך? האם לא יותר יעיל בטבע שהיצור פשוט לא בהכרח, כמו, אני מבין את היתרון בערבוב גנטי, את זה כולם יודעים, אבל בכל זאת למצוא עוד מישהו, לחבור אליו וכולי, גם לזה יש מחיר, אנרגטי ואבולוציוני. ואם כבר, אז למה לא 3?
נכון מאוד.
טוב, שאלנו הרבה שאלות.
כן, אז באמת אנחנו רואים שמבחינה אבולוציונית, בעצם אנחנו, יש לנו בטבע רביעה אמינית, כוכבי ים, תפוחי אדמה, תותים, יש צמחים שעושים רביעה אמינית, יש גם בעלי חיים שעושים רביעה אמינית.
הזכרת חלזונות ותולעים גם.
רביעה אמינית זה בכלל בלי גמטות זכריות או נקביות.
נכון.
שכפול, אתה ביצית לבד, נעשה שכפול של מאותו,
אבל הנה זה
מאותם תאים, וזה עובד מצוין. מה שגרוע ברבייה המינית, שהיא כמובן הרבה יותר משתלמת, כי כל יצור משכפל את עצמו, זה שבאמת אין גיוון גנטי, ואם יש איזשהו וירוס, הוא פוגע בכל השושלת, ולא נשאר אף אחד. גיוון גנטי בין יצורים שונים מייצר עמידות גבוהה יותר. אבל בשביל עמידות גנטית לא צריך לוותר על רחם. למה שיצור, איך אפשר להסביר מבחינה אבולוציונית, סלקציה נגד רחם, שכל המשחק הוא מי מוציא יותר מכונות מהרחם שלו, נכון? זה המשחק.
מעניין.
אז
זאת אומרת שאם המשחק הוא באמת לייצר ילד,
כמה שיותר עותקים.
כן, אז מדוע, כן, למה יש זכר?
50% מהאוכלוסייה, אוכלי חינם.
די-ג'יי מקלר ללא רחם.
אוכלי חינם, לא מתרבים.
גם אני?
לא מתרבים. אז זה, מה אתה? מה הבזבוז של האנרגיה ועוד צורכים יותר אנרגיה?
מה זה אוכל פה ושותה מלוא הצלחת?
חיים עד גיל מופלג. איך זה קרה? איך האבולוציה מאפשרת את זה?
אפשר היה להבין מצב שבו זכרים היו מעברים את הנקבות ואז מתים.
בדיוק זה מה שקורה. עכשיו בוא נראה את התפתחות הזכר, האבולוציה של הזכר. אז זה מתחיל באמת, זה לא טרנסג'נדרים, החזונות בתלויים, זה יותר נכון, זה הרמפרודיטים. יש להם גם זרע, הם מייצרים בתוך אותו גוף, גם תאי זרע, יש להם גם את האיברים הזכריים.
הם יכולים להפרות את עצמם?
הם יכולים גם להפרות את עצמם, אבל אם לא פוגשים הרמפרודיט אחר, חילזון אחר במהלך החיים, אז לא יוצאים מכדור הארץ בלי להשאיר צאצאים. ואם מוצאים, אז הם תוקעים אחד בשני מקלות האהבה כאלה. זה נראה מאוד אלים, סקס אלים מאוד יש לחלזונות, הם מחדירים את הזרע, ואז גם שומרים את הזרע לאורך החיים, זאת אומרת כל פעם אפשר יהיה לייצר עוד עותקים עם גיוון גנטי. אבל אנחנו רואים את ראשיתו של הזכר,
כן.
בתולעי מים ענקיות, שהזכר הוא בעצם אשך קטנטן מרחף במים. זה תחילתו. כל הזכר הוא אשך מרחף במים.
לדעתי, חברתי כאן, לא אזכיר את שמה, אמרה שאומרים אשך. אני מיד אבדוק.
אשך, אוקיי.
אשך, לדעתי זה אשך. אבל אם כבר השתמש במילה, אבל אוקיי. אני לא נוהג לתקן אנשים, אבל זו מילה מצחיקה, אז כבר נגיד אותה. אוקיי.
ולנקבה, היא ענקית, התולעת מים הזאת, ויש לה,
כל המהות הזכרית זה אותו אשך.
אותו לייצר את הגמטות הזכריות, ויש לה סק בעלים, בוא נקרא לזה, יש לה סק שהיא אוספת בעלים, אוספת אשכים במים, ומחליטה,
זאת אומרת, נקבה שאוספת אשכים במים,
זה ראשיתו, אין מה לעשות, וככה היא מרפאה, היא מייצרת עותקים, אבל לא צריך את כל הזכר הגדול והיפה.
זהו, אבל האשך הזה הוא יצור חי שלם?
הוא יצור חי, הוא יצור חי שמשוטט במים, ואז היא אוספת אותו כשהיא נתקלת בו. חרקים, אנחנו רואים את הנמלים והדבורים, הן מסתדרות טוב מאוד כשכמעט כולן הן נקבות. המלכה, מביצים לא מופרות, מייצרת לנו זכרים קטנים שחיים רק למען ליל הכלולות ומתים.
דבורה זכר זו בהכרח ביצית לא מופרת.
לא מופרת.
של המלכה. וואו.
זה, יש לו חצי מכמות הכרומוזומים. ואז מה בעצם היתרון? למה היא עושה את זה? למה היא, שתביא רק נקבות, למה היא צריכה את הזכר?
נכון.
הוא בעצם משמש כפילטר לגנים פגומים. זכר וואו. שחי, כי יש כל הזמן מוטציות ב-DNA, אז הזכר הוא בעצם פילטר. וככה מי שנולד, זה אומר שיש לו את כל העותקים תקינים של הכרומוזומים, והוא מרבה את האימא שלו, ואין לו אבא כמובן, הוא מרבה את האימא, ונופל ומת מיד בתום ליל הכלולות. נמשיך באבולוציה, ובאמת אנחנו רואים שככה נשארים חייו של הזכר, קרדית האהבה, כפשפשים על המיטה.
כן, מה קורה שם?
גם הזכרים מאוד מאוד מסכנים, הנקבה מייצרת מעט מאוד זכרים לפי הצורך, הם בוקעים, מזדווגים עם האחיות שלהם, ואז האחיות שלהם אוכלות אותם, ואמא אוכלת אותם, וכולם אוכלים אותם, חבל לבזבז חלבון.
אוכלים את הזכר?
אוכלים את הזכר, הוא אפילו לא רואה אור יום, זה רק הנקבות יוצאות החוצה, הוא רק פילטר להעברת, שוב גם הוא מביצית לא מופרט. אז אנחנו גם רואים בגמל שלמה, חרקים אחרים, גם הנקבה אוכלת כבר, את הזכר.
זה כבר הגיע לבימות הסטנדאפ, אוכלים את הראש ובלבלבלב.
ותמנון נכון? גם, תמנונים גם.
שמה מה קורה אצל תמנונים?
בזמן ההזדווגות היא בזרוע אחת הוא מעביר זרע, בזרוע השנייה היא מעכלת אותו תוך כדי ההזדווגות.
די!
נגמר לו החיים ביום שהוא
מזדווג. תמנון מת?
היא אוכלת אותו, היא מעכלת אותו. יש גם מינים שהוא פשוט נופל ומת בתום ההזדווגות. כי למה שיהיה בזבז עוד אנרגיה, זה היה התפקיד שלו, להעביר את הזרע הלאה וללכת.
אז מה היתרון אצל בני האדם? למה אצלנו הזכרים, זה בזבוז אנרגיה?
אצל יונקים בכלל, אצל יונקים וגם אצל עופות, אנחנו רואים...
מה זה, זכרים מבוגרים הופכים להיות מנהיגים, הופכים...
15% מסה יותר מהנקבה קודם כל, שריר מתחת לאור במקום שומן, נוצות, איברים, הרבה מאוד קרניים, הרבה מאוד שופוני, הרבה מאוד עזרים כדי להילחם.
כן, לעקרון ההכבדה שדיברנו עליו. אז למה צריך את הזכר אחרי? שהוא נתן את מה שהוא יכול לתת, את הזרע שלו.
לא הייתה לזה תשובה. חוץ מכאילו באמת הגיוון הגנטי, בשנת 2014,
כן.
מתפרסם לנו מחקר מרתק, שבאמת בוחן מחדש את הידע שלנו על האבולוציה. דרווין מאוד היה אוהב לראות את זה. לקחו עכברים, סחרים ונקבות, ועשו להם צימוד במוח. נתנו להם ריח של וניל, הפיצו ריח של וניל, כל פעם שהיה את הריח, הם קיבלו שוק חשמלי. ריח של וניל, שוק חשמלי. ריח של וניל, שוק חשמלי. אחרי כמה זמן, ברגע שיש ריח, הם בורחים, הם יודעים שהולך לקבל שוק.
כן.
לקחו את הסחרים והנקבות האלה, וזיווגו אותם עם סחרים ונקבות שלא עברו את הצימוד. רק הסחרים, הצאצאים שלהם, בנים ובנות, ברחו מריח של וניל. הזכר העביר מידע שהוא רכש במהלך חייו...
גנטית?
לצאצאיו. הסתכלו בתאי הזרע, איך מידע הגיע
איך?
מהמוח, צימות של הריח לפחד, איך זה הגיע לזרע
נכון.
ועבר הלאה.
איך?
אז זה נקרא אפיגנטיקה, זה נקרא הורשה אבהית אפיגנטית.
שזה משהו חדש יחסית, שהתחילו להאמין באמת עכשיו שיש מידע שהוא לא עובר עכשיו משחר האבולוציה, אלא ממש כמה דורות על לאחור.
זה נקרא
למרק. טראומות וכו'.
תכונות נרכשות שיכולות לעבור דרך. אז ראו את המנגנון בתאי הזרע, שבאמת יש שם שינויים אפיגנטיים, שהם מועברים, לא ברור לכמה זמן הם נשארים, אבל כן מידע יכול לעבור לצאצאים דרך הזכר. ולכן היא צריכה אותו, אלפא, היא צריכה אותו עם התכונות שמאפשרות הישרדות אופטימלית, ולהיות הכי חזק, הכי גדול, הכי יפה, הכי מוכשר, להראות לה שהוא יכול לנצח את כולם, וגם להימלט מאויבים על ידי עיקרון ההכבדה וכל הנוצות האלה וכל הדברים האלה. היא לא צריכה את זה. הנקבות בדרך כלל משעממות, קטנות, גדולות יותר, תלוי.
אבל יש תפקיד לזכר אחרי? אני רוצה להבין, יש תפקיד בגיל מבוגר.
הגיל המבוגר, באמת, בטבע, מה שאנחנו רואים, שכל היצורים מסיימים את חייהם בתום ההזדווגות, בתום הרבייה. זה תלוי אם צריך עוד קצת לגדל את הצאצאים, אבל בתום גיל הרבייה, בדרך כלל, גם שימפנזים, הם לא מזדקנים כל כך.
אז איך בני האדם משיכים?
יש תיאוריה מובילה כיום, שנקראת תיאוריית הסבתא. שבעצם לסבתות, סבתות אחראיות בעולם על 40% מהמזון של הנכדים שלהם, וסימולציה שיצרו באחת האוניברסיטאות בארצות הברית, חוקרת, יצרה סימולציה שבה היא הכניסה למערכת שיש בה כאילו בעקרון אבא, אמא מגדלים עותק אחד, מכניסים 1% של סבתות למערכת, סבתא תומכת בגידולו של נכד
אחד. במיוחד אם יש לה דירה בנווה צדק, והיא נותנת לך לגור.
בדיוק, אז סבתא תומכת בנכד אחד, תוך 60,000 דורות שמריצים את הסימולציה, 40% מהאוכלוסייה סבתות. זאת אומרת, לסבתא יש יתרון אבולוציוני.
כן, הסבתא מאיימת להשתלט על העולם.
היא מאפשרת לנקבה להביא עוד צאצאים בזמן שהיא עוזרת לה לטפל. אז הסבתא אצלנו מאוד מאוד...
סבא, אבל לא הסבא.
אז זהו. סבתא הביאה איתה את סבא. הגנים השתנו, אז יצר את הסבא למרות שלא ברור מה התרומה. אני סתם, אבל כן, סבתות עדיין מטפלות יותר בכל העולם.
את קוראת להיפטר מהסבים ולשיר.
מי ששולט בעולם זה גברים מבוגרים היום, בוא נגיד בעמדות הכוח,
בעמדות המפתח. אולי כי משעמם להם.
כן,
להם מה לעשות.
צריך לתת להם לטפל בנכדים.
אז די, אז מה אפשר לעשות מלבד להנהיג מדינות?
אז יש יתרון בטיפול הזה, בעצם בתמיכה בגידול הצאצאים, כנראה של הסבתא, ומחקר על סבתות באוסטרליה הראה שסבתא שמטפלת בנכדים שלה לפחות פעם בשבוע, מקטינה ב-30% את הסיכון לאלצהיימר, דמנציה ומחלות הזקנה. אני דואגת לספר את זה לאימא שלי כל בוקר.
אבל זה כבר לטובת סבתא, זה פחות
מעניין
אותה.
כן, אבל זה גם סבא. זה פשוט הסבים פחות...
טוב, אז זה win-win situation, אבל לא מצאנו תפקיד לגברים. אנחנו נראה, בעל החיים הקטלני ביותר בעולם הוא כמובן היתוש. ליתר דיוק, היתושה. מסתבר שאנחנו עומדים לנצח את אותם יתושים, וזו לא סיסמת בחירות, ממש בקרוב בזכות הדברה גנטית. חוקרים מאימפריאל קולג' שבלונדון הצליחו להביא להחדה מוחלטת של אוכלוסיית יתושים בניסוי שערכו בעזרת טכנולוגיה שמאפשרת לחולל שינויים גנטיים באוכלוסיות שלמות של אורגניזמים בטבע ולהשמיד אותן. לטכנולוגיה קוראים ג'ין דרייב, אנחנו רוצים לשמוע על הטכנולוגיה הזו מפיה של דוקטור מיכל סגולי, חוקרת התנהגות חרקים ואקולוגיה אבולוציונית במכון לחקר המדבר של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לך.
שלום רב.
טוב, מה זה הג'ין דרייב? ניסיתי לתרגם את המושג. ג'ין אנחנו מכירים, זה גן או גנים, אבל מה זה הדרייב?
זה בעצם טכנולוגיה מאוד מתקדמת של הנדסה גנטית, שבה לא רק שמחדירים איזושהי מוטציה לגן, גורמים לאיזה שינוי גנטי בבעל החיים, אלא גם גורמים לו לעבור לצאצאים בהסתברות הרבה יותר גבוהה. בדרך כלל לכל פרט יש שני עותקים מגן מסוים. ואם יש לו מוטציה באחד העותקים, הסיכוי להעביר לצאצאים הוא 50%. ובמקרה הזה, הטכנולוגיה הזאת מאפשרת לה מעבר של המוטציה בהסתברות הרבה יותר גבוהה. אוקיי. וככה, בעצם כן. המוטציה משתלטת על האוכלוסייה תוך מספר יחסית קטן של דורות.
זהו, אבל השאלה היא, באמת תמיד כשמדברים על פתרון כזה, עולות שאלות שקשורות להתערבות גנטית בכלל ביצור נכון. כזה. מה ההשלכות של הדבר הזה?
יש לזה השלכות שלא כולם ברורות. בכלל התערבות גנטית יוצרת איזשהו בעל חיים חדש, ואיזושהי התערבות בטבע שלא תמיד יודעים את כל ההשלכות שלה. גם אם ישחררו יתושים כאלה לטבע, ואז לא תהיה שליטה על ההתפשטות של היתושים עם המוטציה הזאת. אבל צריך לקחת בחשבון שבכל, בעצם האדם מתערב בצורה מאוד בוטה בטבע גם ככה. וצריך לקחת בחשבון מה האלטרנטיבות. זה לא שישתמשו בטכניקות כאלה או שלא ישתמשו בשום דבר אחר, אלא ישתמשו בטכניקות כאלה שהן יחסית יותר ספציפיות, או שהשתמשו למשל בריסוס של כימיקלים, שגם להם יש הרבה מאוד השפעות שליליות, גם בריאותיות, גם אקולוגיות. אז תמיד צריך לקחת בחשבון גם האלטרנטיבות.
אלה האלטרנטיבות, זאת אומרת, זה לא נורא כל כך, אנחנו כן מתערבים בטבע, ובמקרה הזה באמת, הכוונה היא באמת להדביר משהו שהוא קטלני לאדם.
נכון, בסך הכל התוצאה היא תוצאה רצויה. ההשלכות שלה עדיין צריך לבחון אותם, עד כמה שאני מבינה, עדיין לא באופן ישיר משתמשים בטכניקה הזאת.
אם באמת ישמידו את כל היתושים בעולם, מה יקרה?
אנחנו לא יודעים מה יקרה אם ישמידו את כל היתושים בעולם. ליתושים כן יש תפקיד אקולוגי מאוד חשוב. הזחלים שלהם מתפתחים במקורות מים, הם משמשים כמזון להרבה מאוד בעלי חיים אחרים, הם גם מתחרים אחד בשני וביצורים אחרים. אם נוציא אותם מהמערכת, אנחנו לא יודעים איזה בעל חיים אחר אולי ייקח את מקומם, ואולי אפילו יגרום יותר נזק. אבל שוב, זה הכל בתיאוריה. אז אנחנו לא יודעים את כל ההשלכות, אבל צריך לבחון את זה כנגד האפשרויות האלטרנטיביות.
אז כן יש דרך להתערב גנטית היום במינים, ובמקרה הזה להדביר ולהשמיד אוכלוסייה שלמה, אם רוצים.
זה בפיתוח. כן. כל הטכניקות האלה הן טכניקות בפיתוח. סביר להניח שתהיה היכולת. האם ישתמשו בה ובאיזה סדר גודל זו שאלה מאוד גדולה. צריך לקחת בחשבון כמובן את כל ההשלכות.
כמובן גם ההשלכות...
אבל היכולת הזאת הולכת ומתקדמת.
צריך
כן.
לבחון את ההשלכות על יצרני המתקות שמחשמלות את היתושים שזה. והפך להיות להיט מטורף בשנים האחרות.
אני חושבת שזה קצת פחות צריך להדיג את האנושות, אבל כן, כמובן.
זאת אומרת, פחות יצרני מתקות ויותר המאזן האקולוגי בחדות. טוב, אני מודה לך מעומק הלב על השיחה הזו, דוקטור מיכל סגולי, חוקרת התנהגות חרקים ואקולוגיה אבולוציונית במכון לחקר המדבר של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה, להתראות.
אנחנו מסיימים את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, אז ראשית נודה לדוקטור ליאת יקיר, שנשארת איתנו כאן לעוד שעה, בוגרת המחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע, וחוקרת השורשים האבולוציוניים של ההתנהגות האנושית. תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך שלנו הוא רז חסון, גבר, המפיקה היא ליטל אמירן, אישה, זכר, נקבה, הנה יש כאן איזון. תודה על הביצוע הטכני, די-ג'יי אלון מקלר, שהוא...
גבר.
תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון החינם מכאן עודי, וכך תוכלו לענות מכל התכנים של כאן תרבות.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם דם של אנשים צעירים עשוי לשפר את המצב הבריאותי של מבוגרים? מסתבר שכן. כך עולה ממחקר בריטי חדש במסגרת ניסוי שנערך ביוניברסיטי קולג' שבלונדון. חוקרים לקחו מרכיבי דם שנלקחו מתורמים צעירים והחדירו אותם לגופם של 30 מטופלים בני 35 ומעלה, זה כבר עכשיו מבוגר, הם התעלמו מהעובדה שאני בן 46, הסובלים ממחלות שונות. לטענת החוקרים, כל הנבדקים הראו שיפור במצב הבריאותי ונסיגה במחלות רבות. הממצאים האלה כבר עוררו סערה בקהילה המדעית, לצד תקווה שבקרוב יהיה ניתן לטפל במחלות רבות בעזרת דם של צעירים, ואילו הצעירים בלחץ שיהפכו אותם למכונות שמהם ישאבו את הדם. אנחנו בטירוף. מה יהיה בגורלם ש... בכל מקרה אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות. מיד נעסוק בזה. אגב, זה אייטם שהוא רציני לגמרי. מיד נעסוק בו. אנחנו רוצים שוב להציג לכם את מי שנמצאת איתנו כאן באולפן. שעה שנייה, דוקטור ליאת יקיר. בוגרת המחלקה לגנטיקה המולקולרית במכון ויצמן למדע, איתה אנחנו מדברים על מוח נשי ומוח גברי. האם יש הבדלים ביניהם? מה ההבדלים הפיזיים, הכימיים, הסוציולוגיים? מיד נרחיב בעניין הזה. כבר הזכרנו טסטוסטרון, אוקסיטוצין וקורטיזול, כפי שהגדרת אלה הורמונים, אבל זו התוכנה, החומרה היא אותה חומרה, המוח הוא אותו מוח, נכון? אם נסכם את השעה הקודמת, אבל ההורמונים, המינון, אפילו זה לא סוג ההורמונים, אלא המינון שלהם הוא שונה. לנשים יש פחות טסטוסטרון, שזה הורמון הכוח והאלימות,
לא אלימות דווקא, אבל אגרסיה.
תני לי לחדד את זה בתקשורת, להגזים את זה. ואוקסיטוצין, שזה הורמון האהבה, לא בדיוק אהבה, אבל חיבה. וקורטיזול, שזה לא בדיוק סטרס, אבל סטרס. אז הכל לא בדיוק, אבל כן, לגמרי. טוב, אנחנו נעסוק כמובן בעוד עניינים, נעסוק בפריצת דרך בתחום השיקום. חוקרים אמריקאים הצליחו בשבוע שעבר להשיב לשלושה מטופלים הסובלים משיתוק את היכולת לעמוד וללכת. הישג כמעט בדיוני. באמצעות השתלת מכשיר אלקטרוני ששולח גירוי חשמלי אל חוט השדרה הפגוע של אותם מטופלים. אנחנו מיד נדבר על זה עם דוקטור קרן בן יצחק. נספר לכם יעמל על המשדר שלנו, העורך הוא רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן. על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עודי. הוא נמצא בחנות האפליקציות שלכם. אתם מורידים אותו וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. לא נגזול זמן למי שנמצאת איתנו כאן. אז שוב נאמר לך שלום דוקטור ליאת יקיר. אנחנו מדברים על זכרים, נקבות, גברים, נשים. בואי נתחיל, דיברנו על המוח, הבנו שלגברים יש יותר טסטוסטרון, נכון? ופחות אוקסיטוצין, יותר ההורמון הפיזי או הכוחני ופחות הורמון האהבה. אז עכשיו, אני מוכרח לשאול אותך שאלה שהיא לא פוליטיקלי קורקט. נשים באופן טבעי רוצות להיות לוחמות בצהל. הן לוחמות בצהל. האם צהל יכול היה להגיד, כמו שבזמנו לאליס מילר שרצתה לטוס בשמיים, שם היו טיעונים אי אלו אחרים בשנת 95, ככל שאני זוכר, האם אפשר להגיד למישהי, תשמעי, בדקנו, ורמת הטסטוסטרון שלך היא לא מספיק גבוהה, ואנחנו צריכים הורמון פיזי וכו'. זאת אומרת, האם אי אפשר לחבס טיעונים שהם נגד נשים באמצעות שיח הורמונלי?
אנחנו קודם כל באמת חייבים...
אנחנו קבעה בעד שוויון, ומי שרוצה להיות לוחמת, ודאי, ודאי, ודאי.
חייבים, הכל, כולנו יכולים הכל.
אבל אחרי שצלחנו את זה, אם יש הבדלים הורמונליים...
ההבדלים ההורמונליים, הם גם אנחנו יכולים לשנות אותם.
זאת אומרת, את בעד הזרקת הורמון של טסטוסטרון ללוחמות בצהל.
לא, לא, הן לא צריכות את זה. זאת אומרת, מה שאני אומרת זה שבעזרת באמת התרבות, החינוך והדרך חיים שאנחנו בוחרים, אנחנו יכולים לשנות את המצבים האלה ולהגביר גם את החוזק שלנו, כמובן על ידי ספורט. בזמן ספורט מופרש טסטוסטרון, בזמן לחימה, בזמן לוחמה, כן.
אישה שעוסקת בספורט, אז רמת הטסטוסטרון שלה עולה?
טסטוסטרון מופרש אצל נשים וגברים, בזמן ספורט, בזמן פעילות מינית, הוא מייצר את הדחף המיני, בזמן ניצחונות, בזמן מאבק, ובזמן תחרות. בעצם כשאנחנו, זה לא רק שטסטוסטרון מעודד את זה, כשאנחנו עושים את זה, מופרש טסטוסטרון. גם אם אני עכשיו מרימה את הידיים שלי בתנועת ניצחון.
הפכת לגבר.
אני הפרשתי עוד...
הנה, באולפן היא הפכה לגבר. חבל שאתם לא רואים.
יותר את הכליה מפרישה טסטוסטרון, וזה גורם בדיוק אותו דבר, כמו שאמרנו, זה אותה חומרה. רק שפי 15 בממוצע יותר אצל גבר, גורם לתכונות האלה, גם אנחנו רואים יותר את מסת השריר, לעומת, כמו שאמרנו, שומן תת-אורי אצל אנשים.
אתה אמרת עכשיו משהו מאוד משמעותי. אפשר לשנות את המינונים האלה באמצעות גם פעילות גופנית, וגם באמצעות חינוך.
בגבר.
אפילו שינוי התנהגותי.
גבר שמטפל בילדים שלו.
כן.
רווק, לעומת אבא, משתנה.
רמת האוקסיטוצין משתנה
עולה כל הזמן, וזה משנה חיווטים במוח. יש הבדל בין אבא, מוח של אבא, או מוח, כמובן מוח של אמא, בזמן הלידה המוח משתנה אצל האמא כדי להפריש יותר אוקסיטוצין.
את רוצה להגיד שאם הייתי מודד את רמת האוקסיטוצין אצל עורך המשדר רז חסון לפני הולדת בנו, זו הייתה רמה אחרת.
לא בגלל עצם הולדת הבן, אלא בגלל הטיפול.
הטיפול מעורר...
מטפלים, בדיוק, כשאנחנו מטפלים במראים אמפתיה...
אבל זה קצת טיעון מעגלי, כי אנחנו אומרים, אנחנו אמפתיים בזכות האוקסיטוצין, ואת אומרת עכשיו שהאמפתיה מייצרת אוקסיטוצין.
נכון, עכשיו, בסדר, אז אם אנחנו רואים...
האם את לא נוכלת?
אבל זה בדיוק העניין. המוח משפיע על הגוף, והגוף משפיע על המוח. זאת אומרת, השריר, אם אנחנו, למשל, המוח, אנחנו... זקוקים לו כדי לזוז. מוח עובד על השרירים. אבל גם שרירים עובדים על המוח. שוב, כמו שאמרתי, אם אני אצעק עכשיו, אני מוצלחת, אני גדולה, וארים את הידיים, זה משפיע על המוח.
אז אולי זה הזמן לקריאת טרזן שדי-ג'יי מקלר ניגן לנו לפני ממש כמה שניות, ולא הבנו מה זה.
בדיוק. זה מעלה את הטסטוסטרון.
כן, זה לא אוקסיטוצין וזה לא קורטיזול. זה מעורר בנו כמובן רגשות של קורטיזול.
ואם אנחנו מעודדים את הבנים שלנו לדבר על רגשות, לפקוט, זה בסדר לפקוט, ולא אתה צריך להיות גבר ומה אתה בוכה כמו נקבה או דברים כאלה, אלא לעודד אמפתיה ולעודד להראות את החולשות ולא כל הזמן להוכיח כמה שאתה חזק וגברי, כי שוב, אנחנו על הביולוגיה מוסיפים שכבות של תרבות,
אולי,
עם ציפיות מגדריות מאישה ומהבן.
אז בואי נעצור כאן את השיח ההורמונלי והפיזי והכימי, ונדבר באמת על עניינים מגדריים וסוציולוגיים.
כן, כי זה השכבה של התרבות.
כן.
אבל היא בנויה על הביולוגיה, אי אפשר להתעלם מ-500 שנות אבולוציה. באמת...
זאת אומרת שזה גם קשור, זאת אומרת, יש אינטראקציה בין ה...
כי אם הבת שלי, למשל, כן. מאוד מתחברת לדברים טיפוליים, ואם תסציג לה Call of Duty, או את המשחקים שהיא משחקת, או לראות סרטים ביוטיוב של סדרות של בנות, מה שנקרא,
כן.
המון רכילות ותחרותיות, שגם כמובן אצל בנים ואצל בנות, אבל אם נציע לה לראות באנשים, ולראות אותם מדממים בתוך, בתוך המשחק
במחשב, מחשב, כמובן.
כמובן, במשחק מחשב, או לעשות את הדברים שהיא אוהבת, אז ברור שהיא תבחר בדברים הטיפוליים שוב, יותר,
אני לא יודע,
או
אבל
הדברים
הפחות
לוחמניים.
כי?
אבל השאלה אם אנחנו, והבן יימשך הרבה יותר, יכול לשבת כל היום ולשחק במשחקים האלה. אז האם אנחנו משנים את זה על ידי זה שאנחנו מעודדים את הבנות, כמובן לא למלחמה, אבל כן לעורר קצת את הטסטוסטרון, ומעודדים את הבנים גם לטיפול ולעגלה עם הבובה ולחבק.
אז רגע, אני שוב מנסה לסרטט כאן הבחנה. זו התוויה תרבותית, הסללה תרבותית לתפקידים, או שזו נטייה טבעית, מוחית, הורמונלית?
לא, אז אני אומרת, יש לנו, אם יש לנו את הנטייה הזאת בבסיס הביולוגי,
כן.
שכן יש לנו, זאת אומרת, יש לנו מחקרים על גורים של קופים, בשמורת טבע, בתוך גן חיות,
אוקיי.
שמו להם בפנים מכוניות וגלגלים, מסעיות וטרקטורים, וגם בובות. והנקבות לקחו יותר את הבובות, והתעסקו, והחזיקו. אצל קופים. אז אם יש לנו מראש את ה... והבנים, משום מה, הגלגלים האלה מאוד מאוד משכו אותם. התחילו לשחק עם המסעיות, פחות עם הבובות. אז אם מראש יש לנו קצת את, את הנטייה הזאת, בגלל ההורמונים השונים, זה לא אומר שאנחנו צריכים גם להעצים את זה, על ידי זה שיש משחקים של בנות בוורוד, ומשחקים של בנים שהם יותר אלימים או יותר תחרותיים, ולעודד אותם להתנהגויות השונות.
תיאורטית, האלה. אם הייתי נותן לכל האוכלוסייה רמה מסוימת של טסטוסטרון, אוקסיטוצין וכו', זאת אומרת, מייצר איזה ייצוב או
הנורמליזציה
כזה...
יכולה לקרות. או... שוב, אנחנו צריכים את שני האלמנטים האלה, כן. גם את האוקסיטוצין לא, וגם
אבל,
את הטסטוסטרון.
אבל מה היה קורה אם היו גברים ונשים באותה רמה של הורמונים? אני מנסה לנסות ולדמיין עולם כזה.
אז בעצם
האם אנחנו צריכים את ההבדלים האלה? הם משרתים איזשהו צורך?
הם משרתים את מה שהגנים צריכים, זה מה שהם משרתים, ולכן גם טסטוסטרון יש סלקציה בעדו. האדם שיש לו הכי הרבה, הגבר, הזכר, שאחד מכל 200 גברים בעולם נושא גנים שלו על כרומוזום Y, אחד מכל חמישה באסיה, אתה יודע מי זה? לפני 1,000 שנה, הפסיכופת הכי גדול של האנושות, האיש עם הטסטוסטרון המטורף.
בטח ג'ינגיס חן.
ג'ינגיס חן.
כן.
ג'ינגיס חן, מכונה של אלימות, הרג, אונס, פדופיליה. האיש הזה היה פשוט כל מה שאנחנו מדברים עליו.
מבחינה גנטית הוא הצלחה.
ההצלחה, בדיוק. ההצלחה הגדולה ביותר. הוא שיעבד, הכניע, שרף, הרג. את כל הביטויים של המוח של הטסטוסטרון פעלו אצלו, והפסיכופטים האלה שולטים בעולם. אנחנו גם רואים את זה, הם עולים לשלטון, בוא נגיד, כל הדיקטטורים הגדולים שאנחנו מכירים, וההרס הנוראי שהם המיתו על המין האנושי, של שיעבוד ושל הרג ושל מלחמות. אז אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, בוא קצת נפסיק לטסטוסטרון לנהל את העולם. הדרך לעשות את זה היא לא על ידי זריקות וכדורים, אלא באמת על ידי שוויון מגדרי. בכל עמדות של קבלת החלטות, בכל מוקדי הכוח, גם נשים וגם גברים.
מקבלת העובדה שגם אם אנשים חושבים מעט אחרת, זה לא בהכרח רע או פחות טוב.
בדיוק, היום יש תת הערכה למקצועות מה שנקרא נשים, מקצועות הטיפול, מקצועות שנשים בכל העולם בוחרות בהם. חינוך, עבודה סוציאלית, הוראה. איך הגיוני שאחות עובדת בתנאים קשים, אחות, מורה, התפקידים הכי חיוניים לחברה.
ממש.
ולעומת זה, תפקידים שאתה אומר, אולי פחות חיוניים לחברה, אם הם בבוקר לא יגיעו לעבודה, לא יקרה שום דבר, אם אפליקציות מסוימות לא יפותחו, או טכנולוגיות השמדה.
בזה שכנעת אותנו לגמרי,
אז
ודאי.
אנחנו צריכים להעריך את התכונות במרכאות יותר נשיות, לעודד גברים לבחור במקצועות האלה, כי אם המקצועות האלה הם נחשבים נשיים ומרוויחים בהם כל כך מעט, גברים גם לא, גם גברים שמאוד רוצים להיות מטפלים, ויש הרבה אנשים כאלה, ויש הרבה נשים שרוצות.
מה את אומרת על מקצוע עריכת תוכניות ברדיו?
מצוין, זה מצוין. מקצוע
אז
מצוין.
אז הנה, עורך המשדר מסמן לי שאנחנו יוצאים לשים לכם. האם דם של אנשים צעירים עשוי לשפר את המצב הבריאותי של אנשים מבוגרים? מסתבר שכן. לפי מחקר בריטי חדש, הניסוי נערך ביוניברסיטי קולג' שבלונדון, שם חוקרים לקחו מרכיבי דם שנלקחו מתורמים צעירים, החדירו אותם לגופם של 70 מטופלים מבוגרים יחסית, בני 35 ומעלה, הסובלים ממחלות שונות, והטענה היא שהנבדקים הראו שיפור במצבם הבריאותי. אנחנו רוצים לבדוק מה באמת, מה זה אומר? שלום לדוקטור לילך בונשטיין, מנהלת מעבדת בנק הדם בבית החולים רמב״ם. שלום לך.
אהלן.
זה נשמע קצת, איך לומר, קונספירציה או משהו שאמור להפחיד אותו? זה אמיתי?
אני לא חושבת. אין שום הוכחה שזה באמת אמיתי. זה, אתה יודע, זה נשען על סיפורי הרפדים אולי. אין אף מחקר היום שאומר שזה באמת אמיתי.
האם החלפה של דם באופן כללי עשויה לשפר את התפקוד של המערכות השונות בגוף?
יש לנו הוכחות מניסויים מבעלי חיים, מאחברים, שאתה מחבר את מערכת הדם של עכבר צעיר למערכת הדם של עכבר מבוגר למשך 4 שבועות, אז כן, אתה רואה תוצאות. אבל זאת הדרך היחידה בינתיים שיודעים לעשות שיפור כזה.
אבל זה לא יפתור מצב של חולי. זאת אומרת, אם מחליפים למישהו את הדם, או מכניסים לתוך הורידים, העורקים וכולי, דם צעיר, זה לא משפר את המצב בהכרח.
אין שום הוכחה היום שזה
אין
קורה.
אין הוכחה.
יש מחקרים שמנסים לבודד פקטורים מסוימים, חומרים מסוימים מהדם, שיש להם איזשהו קשר עם גיל צעיר לעומת גיל מבוגר. יש אחד שהוא ממש מנסים אפילו לפתח אותו כתרופה היום, אבל בינתיים אין שום הוכחה חד משמעית שבאמת יש איזשהו גורם שניקח מדם של צעירים, ניתן אותו למבוגרים, והמבוגרים האלה יחלימו או יאריכו חיים.
אם יבדקו את הדם שלי כרגע, בגיל 46, הוא יהיה שונה מהדם שלי בגיל 20? זאת אומרת, הדם הולך הוא מתבלה, נהרס?
התאים של הדם בטוח לא. יש חומרים שהגוף מפריש אולי בגילאים שונים, ברמות שונות. אבל לא התאים הספציפיים של הדם שמתחדשים כל הזמן דרך אגב.
מתחדשים והאיכות שלהם לא יורדת, האיכות שלהם של קליטת חמצן וכולי.
לא, לא, ממש לא.
אז את אומרת שאין צורך לתפוס צעירים, זה שמה כמעט, לא רוצה לומר, אגדה אורבנית אנטישמית כמעט, כי גם את היהודים האשים ובכל מיני דברים שקשורים לדם.
כן, זה לא המצאה חדשה דרך אגב, זה כבר, אתה יודע, מסיפורי הרפדי,
כן.
דרך האפיפיורים שנתנו להם לשתות דם של רועי
טון. הנה, סוף סוף השגנו גם מוסיקה של הרפדים שמנוגנת בעוגב.
מאוד מאוד מתאים, כן. פעם זה היה מאוד נפוץ. אתה יודע, בימי הביניים האמינו, תמיד האמינו שהדם הוא בעצם הנוזל החיים,
וניסו
למצוא את מעיין הנאורים בו, אבל אין שום הוכחה שזה אמיתי.
כן, הכל פייק ניוז, סיפורים.
כן, שאנשים עושים עליהם כסף גם. יש חברה שהוקמה בארצות הברית.
כן? אוקיי. זה לא סתם שהתקשורת יכולה לשדר ולספר סיפורים.
לא, לא, לא.
את אומרת שממש אפשר להפיק מזה. מה?
יש חברה, מישהו בוגר רפואה, שהקים חברת סטארט-אפ בקליפורניה, שתמורת $8,000, אתה יכול לקבל, יזריקו לך 2 ליטר של פלזמה של אנשים צעירים, ובאמת אלה שקיבלו את זה טוענים שהם ממש מרגישים נפלא, אבל אין שום מדד אמיתי שאומר שהם...
זה כבר עניין של פלצבו, נראה, לא?
זה לא ניסוי מבוקר, אין כאלה שלא קיבלו, או שקיבלו פלזמה של מבוגרים, ו... זה ניסוי מאוד מאוד מוטל בספק, מאוד.
בקיצור, אין צורך ללכוד צעירים ולשתות את דמם.
לא בשלב זה, לא.
לא בשלב הזה. אם כן נצטרך לעשות כן, עדכני אותנו. תודה רבה לדוקטור לילך בונשטיין, מנהלת מעבדת בנק הדם בבית החולים רמב"ם. תודה לך על השיחה הזו.
תודה.
טוב, אנחנו רוצים לחזור לרגע, אני שואל שאלה, ואז גם נעבור לעניין הבא, את מי שנמצאת איתנו כאן, דוקטור ליאת יקיר, אנחנו מדברים על מוח גברי ומוח נשי, יש תמיד איזושהי טענה שצפה לה מדי כמה חודשים, שעל פיה, אם העולם היה מנוהל על ידי נשים, המצב בכדור הארץ היה טוב יותר, לאור מה שאת יודעת, לאור חקר המוח, הגברי, הנשי שהם אותו דבר, רק כפי שאמרנו, הרמה ההורמונלית של חומרים, של הורמונים מסוימים, שונה וכולי, אבל עדיין יש כן התנהגויות שונות בהתאם לפעילות ההורמונלית וכולי, האם זו אמירה שיש באמת, או שזה סתם טוב לשיחות סלון וזהו? רגע, הנה עכשיו שומעים, עכשיו, כן.
שמעון פרס אמר פעם, הייתי מעדיף לחיות תחת שלטון נשי, וזאב ז'בוטינסקי אפילו אמר,
כן.
שבכל תפקיד היה מעדיף את האישה על הגבר. אז גברים שאי אפשר...
שמעון פרס וגם ז'בוטינסקי?
גם ז'בוטינסקי.
מעניין, למה?
אמרו, יש ציטוט מאוד גדול של ז'בוטינסקי, שהוא מדבר על, 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 על נשים, על נשים ועל החשיבות של, של נשים שישבו לשולחן, ועל העבודה של נשים, זאת אומרת, על הנאמנות והיכולות הגבוהות של נשים, שזה מאוד 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 יפה. אם נסתכל על הטבע, אין הרבה חברות מטריארכליות בבני אדם.
הכוונה היא לחברות שמנוהלות על ידי נקבות.
כן, חברות שמנוהלות על ידי נקבות.
פילים בדרך כלל משתמשים בפילים כדוגמה שדווקא...
ודווקא בפילים יש שכר אלפא בהחלט. אבל בוודאי, אבל...
זו לא חברה שמנוהלת על ידי נקבות?
לא ממש, זאת אומרת, יש שכר אלפא, אבל גם הנקבות הן שם, גם הנקבות הן... הן מובילות.
כן.
אבל יש זכר אלפא, ובאמת אצל רוב בעלי החיים, חוץ מהצבועים, ששם זה נקבת אלפא, בגלל שאצל הצבועים לנקבות יש רמת טסטוסטרון גבוהה יותר משל הסחרים. אז שם, כן, אז שם יש נקבת אלפא, איבר המין הנשי שם, הווגינה, היא נראית כמעט בגלל ההשפעות של הטסטוסטרון, כמו איבר זכרי, יש להם הרבה בעיות בלידה.
אז אולי זה זכר וטעו בה, אולי זה פשוט
כן,
זכר.
כן, אז אנחנו כאן רואים גם דרך הצבועים, בדיוק את ההשפעה על, של טסטוסטרון על ההתנהגות השונה, ועל באמת שינוי, ההיררכיה הנקבית שם יותר חזקה מההיררכיה הזכרית.
אוקיי, מעניין.
בדיוק הפוך. אז אין הרבה חברות מטריארכליות בבני אדם, הגברים די ביססו מעמד כמעט בכל החברות. יש חברה אחת כזאת בצפון סין, שבט המוסו, חברה שמנוהלת על ידי נשים, וזו חברה מאוד שוחרת שלום, ומאוד שוויונית באופן יחסי, ואם נלך אחורה... לשימפנזים, אז גם בקרב השימפנזים נראה הבדל בין חברה פטריארכלית, השימפנזה המצוי, מה שאנחנו מכירים, ששם ההיררכיה היא זכרית השולטת,
כן.
ולעומת חברה מטריארכלית של, של שימפנזים, הבונובו.
זהו, קופה, אנחנו הרי תמיד מאשימים במרכאות את בני אדם, שהם בעצם סוג של שילוב בין השימפנזים לבונובו או בונובו,
נכון.
הקופים האלה, אז בוא נדבר לרגע נכון. על הקופים האלה.
אז בוא נסתכל על החברה של הבונובו, אז קודם כל...
שהם קופי האהבה.
שימפנזים ננסיים, כן, שימפנזים ננסיים, חברה מטריארכלית, נשלטת על ידי הנקבות.
הבונובו, כן, הבונובו,
על ידי הנקבות. קראו להם קופי אהבה חופשית, כי הם פותרות סכסוכים בעזרת מין חופשי לכולם. ככה הם פתרו את הבעיות.
ככה פותרים סכסוכים ויוצרים סכסוכים.
לא, כשהם נפגשים בקבוצה אחרת, במקום להילחם, הם עושים אורגיה המונית, ואוכלים פירות.
מה
זה? רע
סליחה,
בזה, אני שואלת.
זה לא מכובד, וצריך להשמיד את הקופים הללו.
הרבה מאוד. מין,
מה עם מלחמה טובה? מין לסבי מה עם מאלימות?
הרבה מין לסבי והומוסקסואלי. הם כמונו משתמשים ביחסי מין כאמצעי חברתי לגבש את החברה, ולא רק למטרות רבייה. אז בגלל שהם הרבה, מאוד מאוד מיניים, הם גם מאוד מאוד חברותיים, זאת אומרת, הם מגבשים חברות.
זה מעניין שאם השימפנזים הולכים מכות ממש, נכון? אז הם משתמשים במין?
במין, כדי לפתור, להקטין אלימות ולהעלות אוקסיטוצין. מלא אוקסיטוצין בבונובו.
יש האומרים שאנחנו שילוב בין שני הסוגים של הקופים האלה.
נכון, יש גם שאומרים שהצלחנו להיות חברה תרבותית בגלל ירידה של טסטוסטרון אצל גברים. שדווקא הגברים שלנו, לעומת השימפנזים או שימפנזה המצוי, יש ירידה של טסטוסטרון, וזה מה שמאפשר לנו לשבת אל שולחן מסע ומתן, ולפתור את הבעיות בינינו בדרכים של שלום, מה שלא היה אפשרי, וגם אנחנו רואים חברות אדם, ספר מצוין, War Before Civilization,
כן.
על כך שחברות האדם מאז ומתמיד היו אלימות, ובעצם הצבאות הם אלה שיצרו את המדינות. כדי לבנות צבא צריך מנגנון שלם שיקח את כמובן את המיסים ואת הדברים.
זאת אומרת שזה לא הפוך.
לא הפוך. לא המדינה בנתה צבא, הצבא בנה מדינה כדי לקחת את המשאבים ולהתעצם.
הייתי בטוח שזאת תחושה רק כאן בישראל, שהצבא הוא העניין.
אז לאורך כל, זאת אומרת, War Before Civilization, ממליצה מאוד לקרוא את זה, ספר מרתק. שהוא מאוד הגיוני, כי כשמסתכלים על חברות האדם, הן בהחלט אלימות, והייחודיות האנושית באמת יכלה לייצר צבא. צבא, בשביל צבא צריך לשתף פעולה בין סחרים ממשפחות שונות, זה לא קורה בטבע, כל משפחה נלחמת במשפחה אחרת, אבל אם אנחנו לומדים מהבונובו, אז אנחנו...
את קוראת להקמה צבא, לא רוצה להגיד מה, בישראל, במקום ההגנה, אלא צבא אהבה לישראל.
זה לא יעזור אם רק ישראל תהיה בו. לא יעזור אם רק ישראל תהיה בונובו. צריך שכל העולם...
במקרה הזה עדיף שנהיה שימפנזים, כי האלה שמקיפים אותנו זה...
ובאמת הגזע האפריקאי, האדם האפריקאי, רמת הטסטוסטרון הגבוהה ביותר, והנמוכה ביותר שייכת לאדם החדש, האסיאתי, הגזע האדם החדש.
מעניין.
אנחנו, כן, האסיאתים, בגלל זה גם אנחנו רואים, הם, האסיאתים באופן יחסי, הגברים הם, הם קטנים יותר, וחסרי שיער בדרך כלל, וגם הליידי בויז, כל המחשבה קשה מאוד באפריקה לייצר ליידי בויז, הרבה יותר קל באסיה, בגלל הדמיון בין הנקבות, בין אנשים לגברים.
מעניין,
אז יש ירידת טסטוסטרון עם הזמן, זה גם גורם לירידה בפוריות, שאנחנו גם חווים בעולם המערבי, ובכלל...
והנה, כפי שאנחנו רואים במזרח אסיה, אין אנשים יותר. אין פוריות ואין אנשים. יש רק מיליארדים.
אז ירד הטסטוסטרון, ירד קצת כנראה אולי הדחף המיני, או הדחף ל... כן, ובאפריקה אנחנו רואים גם את הקושי הגדול שם לייצר...
טוב, אנחנו הזכרנו צבא כמובן, בואי נדבר במקום צבא אהבה, שברוח קופי הבונובו, אנחנו נחזור לצבא ההגנה לישראל, כי כפי שאמרת, אנחנו עוד זקוקים לצבא ש... כן, כן, אחרת באמת לא נהיה כאן. לא. נפנטז על כל מיני אלטרנטיבות.
זה צריך לקרות בכל המדינות במקביל, למין מפלגת נשים עולמית.
יש לי תחושה שזאת תהיה פנטזיה.
שזה יהיה מאוד קשה.
כן, אז בצהל שלנו בעוד כחודש יפתח אגף התקשוב וההגנה בסייבר, קורס ייחודי שיכשיר לוחמים ולוחמות לקראת שחרור. שימו לב, בתחומי הסייבר, הכוונה היא להכשרה של לוחמים לקראת השחרור דווקא, ולא לקראת הגיוס. ואנחנו רוצים לבחון את השאלה מדוע להעביר אנשים שעומדים להשתחרר קורס כזה. שלום לאלוף משנה נמרוד ארזואן, ראש מחלקת משאבי אנוש באגף התקשוב וההגנה בסייבר בצהל. שלום לך.
שלום לך דודו.
טוב, אנחנו רוצים באמת לשמוע על הקורס הזה, ומדוע שווה בכלל לבזבז את הכסף על אנשים שהם משתחררים?
קודם כל זה ממש לא לבזבז, זה להשקיע, ולהשקיע באלה שבחרו להשקיע את השנים הכי טובות שלהם בדבר הכי חשוב, וזה להגן על מדינת ישראל.
זה אנחנו מסכימים. זאת אומרת, אתה כמובן שאני צוחק שאני אומר בזבוז, אבל אני יכולתי להבין אם קורס כזה באמת היה פותח את השירות הצבאי, אבל אתה אומר שזו מעין מתנת תודה לאלה שהשקיעו את הזמן ונתנו את הזמן שלהם להגנה על ישראל.
זה גם וגם. תראה, אנחנו עורכים לא מעט הכשרות בעולמות טכנולוגיים ועולמות של הגנה בסייבר באגף התקשוב, בראשית השירות שבעיקר משרתות אותנו, את הצבא, בפעילות השוטפת שלו. אבל לקראת השחרור בחרנו לתגמל ולהוקיר את הלוחמים שבחרו לעשות שירות משמעותי בצהל, ולתת להם קורס שיאפשר להם להשתלב בתעשייה ובהייטק הישראלי כמיישמי סייבר, מיישמי הגנה בסייבר. זה מקצוע חדש שפותח על ידי הרשות להגנה בסייבר, יש לו גם כן הסמכה מדינתית.
ומי מקבל את הקורס הזה? זאת אומרת, כל לוחם יכול לעבור את הקורס
לא,
הזה?
לא כל לוחם. תראה, אנחנו בתחילת השירות ממיינים לא מעט צעירים וצעירות לאגף התקשוב. חלקם עוברים את המיונים ובסופו של יום בוחרים ללכת לתפקידים קרביים ותפקידי לחימה. ויש גם כן כאלה אחרים שיש להם נתוני איכות או רקע במחשבים שאנחנו מעניינים אותם בזה. הקורס הראשון שקורה לנו בחודש הבא, כפי שציינת, הוא קורס שאיתרנו מאתר של כ-300 אנשים שיש להם נתונים מתאימים שיכולים לעבור את הקורס. הצענו להם את הקורס, ומתוך כ-130 לוחמים ולוחמות שהגיעו להתמיין, התקבלו לקורס כ-30 ראשונים, שערכו את הקורס בפעם הראשונה בתחילת נובמבר. הקורס מקנה להם כלים ואפשרות להשתלב, כפי שציינתי, בתעשייה, אבל הם גם יכולים לבחור ולהישאר איתנו בחודשי קבע או בקבע.
מעניין.
כדי, למה שנקרא, לעשות סטאז' ואחר כך השמיים הם הגבול. הם יכולים להשתלב גם במשרדי ממשלה, גם בתעשיות ביטחוניות אחרות, ובכל מקום אחר.
אפשר להגיד שזה בעצם סוג של תיקון היסטורי, כי בניגוד לאנשים ששרתו ביחידות האלה שעוסקות בסייבר וכבר יש להם את הניסיון, באמת יש לוחמים ולוחמות רבים ורבות שלא עשו את זה, והנה אתם מתקנים את זה, אתם כן נותנים להם את זה כצ'ופר בסוף.
אני חושב שבסוף התוצאה שיוצאת היא תוצאה יותר טובה מההתחלה, כי הם רכשו ניסיון וחוויה משמעותית ואתגרים משמעותיים בשירות שלהם כלוחמים. אנחנו מוסיפים לזה הכשרה טכנולוגית, ועם האיתנות ועם כל העוצמות שמגיעים איתם מתוך השירות הצבאי הלוחם שלהם, עם ההכשרה הטכנולוגית שהם מקבלים, מאפשרת להם להשתלב הרבה יותר טוב באזרחות, וגם כן אנחנו מרגישים שעשינו משהו חשוב בשבילהם ובשביל התעשייה. המקצוע הזה חסר מאוד בתעשייה היום ובאזרחות, ואני חושב שבכך אנחנו עושים פעמיים. פעם אחת מתגמלים ומוכרים את הלוחמים, אבל פעם שנייה אנחנו גם כן מסייעים למדינה לקבל עוד ועוד אנשים מוכשרים למקצועות מאוד מבוקשים ומאוד נדרשים בשוק.
לגמרי, זה קורה בעוד כחודש, בחודש הבא?
בעוד כחודש, בחודש הבא, הקורס הראשון.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, אלוף משנה נמרוד ארזואן, ראש מחלקת משאבי אנוש באגף התקשוב וההגנה בסייבר בצה"ל. תודה לך על השיחה
הזו. תודה לך,
להתראות. ואנחנו נשמע שיר, ואז נדבר שוב על קופי הבונובו, גם נשיג את הסאונד הייחודי שלהם. מיד. שלום לכם. אומרים על ההבדל בין מוח גברי למוח נשי, אין הבדל. אין הבדל. אין הבדל.
אין הבדל.
תודה רבה. נכנס להלם. אוקיי, אין הבדל. דיברנו על רמות שונות של הורמונים, טסטוסטרון, זה הורמון, נקרא לו הורמון האלימות, הורמון הכוח.
אלא הורמון הזכרי.
הזכרי יותר, שאם יש לך אותו
במינון. שגם לנקבות יש אותו.
כן, אז זהו. המינון הגבוה הופך אותך יותר לוחמני ותחרותי, אוקסיטוצין. הורמון האהבה של הקרנס, של האכפתיות, של הטיפול.
קשר חברתי.
נכון, וקורטיזול שהוא יותר הורמון
הסטרס.
שאמרת באמת משהו מעניין, שאפשר כן, למשל להעלות את רמת הטסטוסטרון באמצעות...
להוריד קורטיזול, להעלות טסטוסטרון, להעלות אוקסיטוצין, להוריד אוקסיטוצין.
פעילות גופנית, אבל גם באמצעות שינוי התנהגות.
טסטוסטרון מופרש בזמן ספורט, בזמן מאבק, בזמן פעילות מינית ובזמן תחרות. אם אתה מייצר סביבה כזאת, אתה מגביר את רמת הטסטוסטרון של כולם. אוקיי? זאת אומרת, אם אני עושה ספורט...
ואמרת שאם נולד לי ילד או ילדה, כאב, רמת האוקסיטוצין אצלי עולה.
כשאתה מטפל בילד כמובן, כן. בזמן הטיפול, אבות בעצם נקשרים לילדים דרך השהייה המשותפת והטיפול והמשחק והחיבוקים והנשיקות. בעיקר המגע הוא מאוד 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 חשוב, חיבוקים. עכשיו, בוא נראה את הביטוי של השינוי, של השוני ההורמונלי הזה, שחייבים להבין אותו ואת ההשפעה שלו על המוח ועל כל מיני נוירונים וחיוותים בנוירונים, על איך זה מתבטא בסופו של דבר סוציולוגית בחברה. מה אנחנו רואים אוניברסלית סביבנו?
בבקשה.
אנחנו רואים לקיחת סיכונים מוגברת בקרב גברים. באיכן זה מתבטא? ספורט אקסטרים, ראית שם הרבה, אתה חושב שנמצאות שם הרבה נשים? בתחומי הספורט האקסטרים.
זה לא סתם כי נשים יותר חכמות ומבינות שזה מסוכן ודבילי?
אז למה? למה גברים הולכים לזה, זה מעורר הרבה מאוד עונג לעשות את האקסטרים, ללכת על האקסטרים. מי נהגים יותר טובים? נשים או גברים? בעולם.
בעולם מי הנהגים הטובים יותר? וואה, זו שאלה טריקית, אני יכול
באמת?
פה
באמת? כל כך טריקית?
מהנהגים, הנה, די-ג'יי מקלר אומר...
טובים במובן של, של פחות, פחות תאונות, תאונות ונהיגה יותר אחראית.
מעניין, אני לא, לא יודע לענות אפילו על זה, לא יודע
נשים
לענות.
נשים
בעיפר. נשים נוהגות באחריות יותר?
בית דין לתעבורה, מעניין. גברים נכנסים ויוצאים, בעיקר גברים צעירים.
למרות שאני יכול
צעירים.
להבטיח לך שכל אדם שנכנס לרכב, ודאי כאן בישראל, לא משנה מה... המין שכתוב כן. בתעודת הזהות או הג'נדר, הופך להיות זאת... מטורף, לא משנה, גבר, אישה, נכון. זה כבר קשה, קשה,
אבל
שוב ההכללה.
אבל ל-AIG יש מסלול מיוחד לנשים מעל גיל 50, מסלול מאוד מוזל. למה? כי הן עושות, פחות תאונות, והן פחות מעורבות.
השאלה היא, הן פחות נוהגות באופן כללי, לא, פחות לא. נמצאות זמן על הכביש. את אומרת שמשהו בהתנהגות שלהם גורם לפחות, כן?
הלקיחת סיכונים, זאת אומרת, האם עכשיו לעקוף ולתת את הספיד, האם עכשיו לחתוך ולהיכנס, או לפעמים אי-לקיחת סיכונים הזאת גם גורמת קצת לנסיעה איטית יותר או משהו כזה.
אבל אולי לקיחת סיכונים זה באמת משהו שמתאים למישהו שיש לו זרע, הרי הוא לא
טסטוסטרון.
צריך לשמור על ביצית ולגדל ילד וכו'.
מה שאמרנו, הוא צריך להביא תכונות. הוא צריך להביא תכונות.
תחרותיות, כן, הוא במאבק תמידי להוכיח שהוא הראוי יותר.
לרכוש תכונות, איך רוכשים תכונות? אם אני לא אקח סיכונים ואני כל הזמן אשב בבית ואוכל בננות, אני לא ארכוש תכונות חדשות, אבל אם אני אלך ואלחם ואאבק...
לדעתי, את תיארת אותי בדיוק הרגע, אני לא יוצא מהבית ואוכל בננות.
ואוכל בננות. לא היינו יוצאים מהבית, אז הלקיחת סיכונים היא תכונה של טסטוסטרון. אנחנו גם רואים את זה באימורים. מי מאמר יותר את האימורים הכבדים, גם בבורסות, בעולם, הבורסות הן מאוד גבריות, סטארט-אפים, יזמות, אלה מקומות, יש פה הרבה סיכונים לקחת. ונשים לוקחות סיכונים, אבל זה לא מגיע לאותה...
אבל עם שכל.
יכול להיות לאותה רמה, כן, חשיבה יותר אולי לפעמים רציונלית. 70% מהמתנדבים בעולם הם
מתנדבות. אני משער של נשים, ודאי.
בחירות במקצועות הטיפול, אמרנו, בכל העולם. גם במקומות דנמרק, הייתה לנו שיחה עם שגרירה דנמרק, יש להם תוכניות שלמות שם, כמובן, הם המייל האחרון לקראת שוויון מגדרי, אז זה מצב אחר לגמרי מישראל במקום מדשדשת שם למטה, במקום 44
כן,
בעולם.
כן, אני חושב שהמצב פה עדיין לא מספיק
מאוד.
טוב.
מאוד, בשוויון בשכר.
למרות שבאמת בצהל, הנה דיברנו עם צהל, סוף סוף יש לוחמות, יש טייסות.
דווקא
צהל
באמת עושה צעדים מאוד 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 יפים וטובים בכיוון. ודווקא במקום הכי, במרכאות זכרי, של באמת 15% המסה של הגבר גדולה יותר, יותר שריר, יותר הכל, אבל אישה יכולה לעשות כל דבר, זה עוד פעם העניין של למה אני נמשכת.
אבל את אומרת שבצהל המצב הוא יחסית טוב.
ששערי האקדמיה פתוחים לכולם, נכון? עדיין נשים יותר הולכות ללמוד את מקצועות ולעסוק, במקצועות הטיפוליים, אפילו עם הערכה הנמוכה אליהם.
שאלה, האם כשהגיל עולה, אנחנו הולכים ומזדקנים, רמת ההורמונים משתנה?
כן, בהחלט. אבל נדבר רגע על המעגלים, הנושא של, חברתיות.
לא, תדברי על גברים! ושמזדקנים! לא, אוקיי, מה שאת רוצה, כן.
נשים מדברות.
אהבתי את הצרחה, כאילו ראית ג'וק פה. מה זה היה, אימא לה, אוקיי.
אתה רואה, זה סטרס.
זה היה הקורטיזול שלה.
זה היה הקורטיזול שלי.
נכון.
21 אלף מילים ביום נשים מדברות, גברים מדברים 7,000 מילים ביום. אתה יכול להסביר את זה בצורה שהיא לא קשורה לאיזשהו שוני במוח, זה, או שוב, אנחנו רואים את זה בכל העולם.
אני מעתיק את הדברים האלה לסטנדאפ שלי.
נשים מדברות פי 3. נשים שולחות פי 2.5 יותר אימוג'יז ליום מגברים, וגם יותר מגוונים, לא רק כזה אימוג'יז.
לא, אבל גם אנחנו, לא. לא.
פי 2.5, אלה הנתונים. מעגלים חברתיים קצת שונים.
אגב, לרוב מה שאמרת מתאים לי, זאת אומרת, אני, על פי ההגדרות שלך, לגמרי נקבה. לפי ההתנהגויות האלה, לגמרי.
זהו, אנחנו ספקטרום רחב, זה חשוב מאוד להגיד, אין דבר כזה גבר, אישה, ספקטרום רחב של הורמונים, וספקטרום רחב, נדבר עוד מעט על נטייה מינית, איך זה קורה,
איך זה קורה,
ואז שם באמת יש לנו את ההורמונים באים הרבה לידי ביטוי בנושא של נטייה מגדרית, לגבי טסטוסטרון יורד עם הגיל בצורה חדה מאוד.
זאת אומרת, כולם הופכים להיות במרכאות נשיים יותר?
לא נשיים יותר, אבל עם פחות טסטוסטרון. 3 תחנות בחייו של גבר. שבוע שמיני להיריון. עד שבוע שמיני להיריון כולנו נקבות. בשבוע שמיני, אם יש כרומוזום Y, גן אחד נדלק, גורם ליצירת אשך קטנטן, שמתחיל להפריש טסטוסטרון לכל החיים.
וואו.
תחנה שנייה בלידה, נולדים עם זקפה, מתים עם זקפה, הסחרים. ותחנה שלישית, אחרונה, הנער המתבגר, גיל 14, השטף הגדול ביותר בחייו של הגבר, משם זה רק ילך וירד, ויגיע ל-20% ממה שהיה לו כנער, אחרי גיל 55, זה נזק. ירידת טסטוסטרון גורמת לעייפות, לדיכאון, להשמנה, שאצל גברים היא אחרת, אלצהיימר, אי ספיקת לב, לכן גברים חיים 6 שנים פחות בממוצע מנשים,
וואו.
וסובלים יותר מבעיות בלב, בגלל העליות והירידות בטסטוסטרון, משנת דברים ברקמת הלב. חשוב לגבר לשמור על טסטוסטרון גבוה.
איך?
על ידי ספורט, יחסי מין.
אלימות?
לא,
מלחמות?
אפשר פחות עם זה, זעם, פחות מזה. קולסטרול, לאכול
שכנים.
בשר, שומן רבוי.
לאכול בשר?
לאכול בשר, אין מה לעשות.
מה רוצים חולים?
גם אסטרוגן. זה נוצר מקולסטרול, אבל לא, יש גם שומן לא רווי כמובן, קולסטרול מהצומח. להרים דברים כבדים, משקולות, כל הדברים האלה.
לעבור, לעשות הסבה להובלות.
כדי לשמור על רמת טסטוסטרון בו, אבל בעיקר ספורט, זה מאוד מאוד חשוב. ויחסי מין, שזה גם מעלה אוקסיטוצין, אז זה גם מצוין. זה ככה.
טוב, אנחנו נעצור בנקודה הזו, כי אנחנו רוצים לעבור לדוקטור קרן בן יצחק, שהיא מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. איתה אנחנו רוצים לדבר על פריצת דרך בתחום השיקום. אנשים משותקים לגמרי הצליחו לעמוד וללכת. הישג כמעט בדיוני. התאפשר בעזרת השתלת מכשיר אלקטרוני ששולח גירוי חשמלי אל חוט השדרה הפגוע של המטופלים. מדובר בחוקרים האמריקאים. אנחנו רוצים לעסוק גם בשיקום עצמו וגם בשאלה אחרת שבאמצעותה אפשר לתקוף את הנושא הזה. מה קורה במוח של אנשים כאלה מבחינת הנוירונים? שלום לדוקטור קרן בן יצחק.
שלום דודו.
טוב, מלבד העובדה שזה הנס האולטימטיבי, משותק שהולך.
כן, היום אתה יודע, אנחנו באמת עדים לממצאים שמתפרסמים באמת בכתבי עת מאוד מאוד רציניים מבחינה מקצועית, שמראים כמעט תוצאות בדיוניות, תוצאות שבאמת לא יכולנו לחלום עליהן, ואולי היינו רואים אותן רק בסרטי מדע בדיוני בעבר. והפעם מדובר באמת על מחקר שנערך בקנטקי שבארצות הברית, שאליו מגויסים 4 בחורים צעירים, שלציין בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, שחוו פגיעות מאוד טראומטיות, חייל אחד מהם חייל בקרב, 3 האחרים עברו תאונות מאוד מאוד קשות ונפגעו בחוליות צווריות וחוליות ששייכות באמת לאזור החזה, כלומר באמת מדובר בפגיעות בחוט השדרה יחסית גבוהות, הם נותרו משותקים לחלוטין, הרופאים והמנתחים ביסרו להם שהם לעולם לא יוכלו ללכת,
כן.
ולאחר כשנתיים וחצי עד 3 מרגע הפגיעה מגיעים חוקרים מקנטקי ומציעים להם להשתתף במחקר חדשני שבו מושתל להם באופן תת-אורי מכשיר שעונה לשם גירוי או אפידורל סטימולייטור, גירוי אפידורלי. המכשיר הזה למעשה מושתל בחלק הבטני, ברקמה האחורית של הבטן, ושולח גירייה חשמלית אל החלל האפידורלי, אותו חלל שנמצא בין חוט השדרה לבין מעטפת החוליות שמפרידה בינו לבין חוט השדרה. זה ממש אותו חלל שאליו מקבלות נשים בעת לידה, באמת את אותה זריקת אלחוש שגורמת ללידה ברוב המקרים להיות יותר נסבלת.
Okay.
כשהפעם המכשיר הזה משדר גירייה חשמלית בתדירות של 2 הרץ בשנייה, כלומר 2 פולסים עבור כל שנייה ביחידות של מילי וולט, והתשדורת הזו היא דו-כיוונית, כלומר היא מאותו מקום יחסית תחתון בעמוד השדרה, כיוון אחד עולה עד המוח, והכיוון השני מגיע עד כפות הרגליים. זאת אומרת, התשדורת היא ממש דו-כיוונית כלפי מעלה וכלפי מטה. לאחר ההשתלה, החבר'ה הללו מאומנים מדי יום, כל יום ממש במשך כמה שעות, כמובן לא רצוף, עם קצת הפסקות ביניהם, בהתחלה עם הליכון, עם איזושהי חגורה כזו שתופסת אותה מהמותניים והבטן על גבי מסילה, בהתחלה הם כמובן עזרים בעזרים חיצוניים כדי לעמד על רגליהם ולהתחיל ללכת. כשהגירוי הזה פועל, כלומר הסטימולטור הזה פועל, וממש אפשר לראות בסרטונים ככה, למי שמעוניין להיכנס ולראות, זה סרטונים שכבר שוחררו ממש לרשת, אפשר לראות ממש את השרירים ברגליהם אפילו זזים.
וואו.
בעקבות הסטימולטור הזה. ולאחר כמה חודשים, זאת אומרת זה קצת משתנה בין הנבדקים, יש נבדק שהצליח לאחר כ-5 חודשים, יש נבדק שהצליח לאחר כ-11 חודשים, הם פשוט מצליחים ללכת, דודו, בכוחות עצמן. יש לציין ש2 מתוך 4 הנבדקים עד כה כבר ממש הולכים. השניים הנותרים נעמדים בכוחות עצמם ונשענים בכוחות עצמם, ללא שום הליכון, ללא שום עזרה חיצונית. ולמעשה, אחד הדברים המדהימים שהחוקרים טוענים שקרה במקרה הזה, זה שהיכולת ללכת הצליחה בגלל 2 גורמים עיקריים. הגורם הראשון נוגע לעובדה שהגירייה הייתה דו-כיוונית, כלומר היא לא רק עצבבה מחדש שרירים כאלה ואחרים ששייכים למערכת העצבים ההיקפית שעוזרים לנו כמובן לתנועתיות, היא עצבבה מחדש ועוררה, כלומר ממש הקימה לתחייה או מה שנקרא העירה משנה, הרבה מאוד רשתות נוירונים שנכנסו למעין מצב תרדמת בעקבות הפגיעה גם במוח השדרה וגם במוח עצמו. וכאן אנחנו מגיעים באמת לשאלתך, מה קורה במוח? זאת אומרת,
כן.
איך באמת אחרי פגיעה כל כך דרמטית, זאת אומרת, נקראו נוירונים, נקראו חיבורים בנוירונים, יש מקומות אצל הנבדקים הללו באיכות השדרה שפשוט מתו. ואנחנו יודעים שנוירונים חדשים וחיבורים בין נוירונים לא נוצרים, זה לא יש מאין, בטח לא במוח השדרה ובטח שלא בגילאים כאלה, אז איך זה קורה? זאת אומרת, איך פתאום אותם אנשים הצליחו ללכת? וכאן החוקרים טוענים 2 טענות. הטענה הראשונה נוגעת לעובדה שהתשדורת הזו פעלה גם על המוח עצמו. ואנחנו יודעים שהיכולת ללכת היא כמובן פעולה רצונית, והיא פעולה שמתרחשת קודם כל במוח, בקליפת המוח התנועתית. אנחנו לפני כל פעולה מתכננים אותה, גם אם אנחנו לא מודעים לתכנון הזה, ורק לאחר מכן מוציאים אותה אל הפועל. ואחת הנקודות הקריטיות במחקר הזה שמאוד חשוב לציין, שכל הנבדקים הצליחו לעמוד וגם ללכת רק לאחר שהם התבקשו להתרכז ולדמיין את עצמם הולכים. כלומר, רק לאחר התנאי הזה, ממש מעין סוג של דמיון מודרך, רק לאחר ההתנאיה הזו, וברגע שהם הצליחו, נוצרה היכולת באמת לתכנן את הפעולה ולהוציא אותה אל הפועל. אנחנו מדברים על המון המון, כן, ממש סוג של מדע בדיוני, אנחנו למעשה מתכוונים לחלקים בקליפת המוח, שאנחנו קוראים להם קליפת המוח התנועתית, האזור המוטורי המשלים, האזור המוטורי המקדים, שנכנסים לפעולה לפני שאנחנו מבצעים אותה, בעצם מוציאים אותה אל הפועל. ורק כשהם יתרכזו בתכנון ו בדמיון, ממש בסוג של דמיון מודרך, בהוצאה אל הפועל של פעולה כזאת, כנראה באמת אותם אזורים מוטוריים במוח עצמו, גרמו לתזכורת, זאת אומרת, ממש עוררו ותזכרו מחדש רקמות בתוך חוט השדרה שמגיעות כמובן ומשפיעות עד, כן, שרירי כף הרגל, ממש ערכו מעין תזכורת ככה מאוד מטלטלת שבזכותה הגוף למד מחדש ללכת.
טוב, זה די מדהים הדבר הזה, ואנחנו מודים לך על השיחה הזאת, דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. תודה לך.
תודה לכם.
וואו, טוב, אנחנו סיימנו את השעתיים שלנו. ראשית נודה לדוקטור ליאת יקיר, בוגרת המחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע וחוקרת השורשים האבולוציוניים של ההתנהגות האנושית, על סרטוט ההבדלים בין גברים ונשים בשלל תחומים.
תודה רבה.
תודה רבה ותודה רבה. לרז חסון העורך, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה. אתם מוזמנים להזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, לא רק לשלושה שיודעים, אלא לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוזיקה, כל החדשות ועוד. אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, שיהיה לכם יום נעים ושקט. תודה.